כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
הרעש קובע של החומרים הנדיפים בצמח הקנאביס, זאת אומרת לא החומרים הפעילים של הצמח, אלא השמנים האתרים. החומרים שמתנדפים, יש לחומרים האלה סגולות רפואיות, כמו למשל אנטי-בקטריאליות, כן, תכונה כזו, וגם אפשר באמצעותם לטפל בסוכרת, בדיכאון ובאלרגיות. על פי המאמר שפורסם בגיליון האחרון של כתב העת המדעי European Journal of Medicinal Chemistry, החומרים האלה אף יעילים בחיבוס של גידולים סרטניים. אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז ואיתי באולפן, האיש שלנו בהוליווד, יונתן גדלי שעבר, ג'קלי שעבר, ג'יל שעבר, פוסטוף, שלום לך.
שלום דודו, בוקר טוב.
ואיתך אנחנו נדבר על כוכבים שהכוכבות פגעה בהם. היום הוא יום מותו של הבדרן דודו טופז, שהתאבד בתא המעצר, ואנחנו נדבר על כוכבים שלא עומדו אולי בהצלחה או בירידה מההצלחה וכולי. וגם נעסוק בעוד עניינים. ראשית נדבר על הקרחונים שנמסים בקצב מדאיג, את זה כולנו יודעים. עכשיו זה קצת יותר רשמי, פרויקט בהשתתפות 80 מדענים בהובלה של סוכנות החלל האמריקאית נאסא יחד עם סוכנות החלל האירופאית ה-ESA, מגלה שיבשת אנטרקטיקה מאבדת מיליארדי טונות של קרח מדי שנה בקצב הולך ומתגבר, למעשה פי שלושה ממה שהיה עד כה הקצב כמובן, ומפלס פני האוקיינוסים גם הוא עולה בהתאמה. אנחנו נדבר גם על זה וגם על הקשר בין התפרצות האחברת, מחלת האחברת בשלל נחלים בצפון, להתחממות הגלובלית ולהמסת הקרחונים. נזכיר שעד כה דווחו, עד כה נמצאו 32 אנשים שהובחנו כחולים במחלת האחברת, מתוך 250 מקרים של כאלה שדיווחו על סימפטומים שעשויים להעיד על כך שהם חולים. שניים מהם מוגדרים במצב בינוני וקשה. במשרד הבריאות כמובן קוראים לציבור להתעדכן באתר של רשות הטבע והגנים, מופיעה רשימה מלאה של הנחלים בהם אסור להשתכשך או לטבול. ומי מכם שטבל באחד מהנחלים שמופיעים באתר החל מאחד ביולי וסובל מחום גבוה, אנא פנו לרופא, לרופא המשפחה שלכם. אתמול התקיים דיון בעניין הזה בפורום נרחב, אנחנו בהמשך נעדכן. וגם לעסוק בעוד עניינים, חברת הזנק ישראלית-אמריקאית שפיתחה מערכת המסוגלת לאתר במהירות וביעילות אירועי שבץ באמצעות סריקה של בדיקות דימות, קיבלה את האישור של מנהל המזון והתרופות האמריקאי ה-FDA. בקרוב השירות ישווק לבתי חולים בארצות הברית. אנחנו מיד נדבר על חברת ויז AI שעושה את זה באמצעות אינטליגנציה מלאכותית. פיתחה מערכת, שוב אנחנו מדברים על סטארט-אפ, חברת הזנק ישראלית-אמריקאית, שפיתחה מערכת שמסוגלת לאתר במהירות כמעט בריל טיים אירועי שבץ. וגם פסיפס בין 1,700 שנה שהתגלה בחפירות בעיר לוד. הפסיפס הוא ככל הנראה שריד מווילה שהייתה במקום בתקופה הרומית, והפסיפס התגלה בחפירות ארכיאולוגיות שערכה רשות העתיקות בלוד לקראת הקמת מרכז מבקרים במקום. מיד נרחיב גם על הגילוי המסקרן הזה. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה את המשדר שלנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון כאן עוד או כאן עודי, ולא רק לשלושה שיודעים, אתם מוזמנים להוריד את היישומון בחנות האפליקציות שלכם כאן עודי, וכך תוכלו להאזין לכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז בעוד רגע נדבר על הקנאביס וה יתרונות שיש לחומרים הנדיפים של הצמח הזה, ועל הקרחונים ועל הקשר לאחברת ועל מחלת, ועל חברת, אני כבר בענייני מחלות, חברת הזנק ישראלית אמריקאית שקיבלה אישור מה-FDA. אבל קודם כל שלום ליונתן גדלי שעבר ג'אט.
בוקר טוב, אלן.
זהו, אני יכול להירגע מהאינטונציה החדשותית, ודאי
הרבה גלם יש באנדר הזה.
מוסיקה ש... כמובן מלוות כסים מפוארים ואת כניסתך לאולפ. היום אנחנו מדברים על מותו של דודו טופז והתאבדותו.
אתה יודע שיש אנשים שכבר לא יודעים מי הוא? היית מאמין? Would you believe this? שאנשים כבר לא, כן, כבר עברו 9 שנים מאז מותו, וזה אומר כמה שנים עוד פלוס מהימים שהוא היה.
9 שנים בדיוק, נכון? כן. לפני 9 שנים בדיוק, היום הוא יום מותו.
ועוד כמה שנים שהוא לא היה מאוד בולט בטלוויזיה, כי הוא הורד מהמסך של קשת. ויש כבר אנשים שפחות זוכרים אותו, זה די מעניין.
כן, טוב, יש כאלה שגדלו כמובן על התוכניות שלו וכולי, עליו כן. כבדרן, כקומיקאי, כן. אבל ודאי שבתחום שלנו, אם אתה לא פועל, ודאי אם אתה לא חי, קשה מאוד.
רק נזכיר למי שבמקרה שכח שהוא לא סתם כינו אותו הראשון בבידור, כי היו ימים שהאיש פיצץ את טבלאות הרייטינג עם התוכנית שלו, תוכנית רוח כזאת עם משימות ועזרה לאנשים וחיבור בין אנשים והרבה גם הומור ולפעמים גם הומור נמוך, לפעמים הומור קצת יותר טוב. הוא גם גילה המון סטנדאפיסטים, צריך להזכיר שאורנה ביינה התגלתה אצלו, נאור ציון, צביקה הדר, עידן אלתרמן ואבי גרייני, קופץ לו לראשונה. הוא עשה הרבה דברים שהם היו ככה חדשנים.
כן, הבמה שלו הייתה במת הבידור המרכזית של ערוץ 2, וערוץ 2 מתישהו היה על כתפיו ועל כתפיו של דן שילון. הייתה תקופה כזאת.
נכון מאוד.
דן שילון הייתה לתוכנית הרוח, כמובן. ברשת,
נכון. זה היה בקשת. עכשיו, ורק נזכיר שדודו טופז הוא אחד מסייני הרייטינג הגדולים בעולם. יש כאלה שטוענים שהוא הגדול בעולם, לא בארץ.
כמובן שהערוץ הראשון...
לא, אני מדבר על ערוץ 2, עם מופע החייזרים שלו, שהצליח להשיג 51.1% רייטינג.
אז נספר באמת על המקרה הזה, כן?
כן, זה אחוז שקיים, שהצליח לנצח את נתוני הפוטבול האמריקאי, שנחשב לאירוע הנצפה ביותר בעולם. מבחינה פרופורציונלית לכמות אוכלוסייה, דודו טופז הוא כנראה... מפצח הרייטינג אחד הבכירים בעולם.
אחת, אתה לגמרי צודק גם במה שאמרת, שהרבה מאוד זרעים, למשל, של תוכניות ריאליטי, כבר נשתלו אצלו בתוכנית.
נכון.
ובאמת, עניין החייזרים, נזכיר למאזינים שאולי לא זוכרים, דודו טופז בעצמו מצא ידיעה אזוטרית באיזה מקומון על חייזרים שאמורים לנחות, והפך את זה לביג דיל, ויצר איזה מין מופע עם פיצוצים בתוכנית
הוא
שלו.
הוא האמין שבאמת יבואו חייזרים.
הוא קצת האמין, או שלא האמין, אבל גרם לנו להאמין.
ציפי שביט בתוך כן. תחפושת של
חייזר. חייזר ממחסן תחפושות, לא חשוב שמות, מתוך זה יצאה ציפי שביט.
כן.
ו-50, מעל 50
51
אחוז.
51.1. וואו! מדהים, מדהים. עכשיו, מה שקרה לאיש זה סיפור מרתק, ובימים אלה גם עובדים על סדרות דוקומנטריות על מה שקרה לו, וזה שערוץ 2 הגיע לתקופה של מכרז, שזה אומר שהזכייניות שהיו אז קשת, רשת ותלעד, היו צריכות להתחרות על 2 מקומות מתוך 3. מי כן. יוביל את ערוץ 2? ואז כולם רצו להיראות בפני המועצה שמחליטה, כי זאת מועצה מחליטה, לא הקהל, לראות מאוד מהוגנות וממלכתיות ונורא נורא חכמות ומבריקות, והתחילו לעלות כל מיני הפקות קצת יותר מתוחכמות, ודודו טופז זה היה נחשב קצת לפגע רע כזה.
כן, בידור קל, כן.
כן, הוא נשך את נטליה אוריירו, כן, הביא צ'יצ'ולין על זה, עשה מין תחרות די מבחילה של זריקת כדורי שוקולד למישהי שהיא עבד בשר, והציג אותה כחלי השמנה, משהו באמת... זה דברים שלא היו עוברים היום בשום צורה בפוליטיקלי קורקט. והוא ירד, הורידו אותו, הורידו לו את התוכנית שהייתה הקבועה, ובעצם הוא דיווח על זה שירד ממנו הקטר של הראשון בבידור.
כן.
אמרו, ניקח אותך רק להנחות טקסים ולעשות כל מיני דוקומנטרים, שזה לא מה שהוא רצה, הוא רוצה לעשות שידור חי. פה מתחילה, האיש התחיל to went berserk, מה שנקרא באנגלית, כי הוא, המצלמה הפסיקה לפעול, ואנשים התחילו לשאול אותו ברחוב, איפה אתה? למה אתה לא בטלוויזיה?
שזו אחת השאלות הכואבות ביותר לכל אדם שהופיע בטלוויזיה, גם פעם אחת. לאן נעלמת? איפה אתה? לאן נעלמת? נכון.
והקהל גם חימם אותו, חימם אותו, למה אתה לא בטלוויזיה? למה? תחזור.
עכשיו, הוא הרגיש איזה דיסוננס בין מה שאמרו לו כנראה בזכיין, לבין מה שהוא הרגיש ברחוב.
עכשיו, תחשב על זה שאיש שהיה הרגיש הכי אהוב והכי רצוי, פתאום הרגיש הכי דחוי.
כן.
הייתה תקופה כזאת. והוא עבר לערוץ 10, ושם הוא קיבל נתון חד ספרתי, שזה דבר שהוא לא הכיר, והוא אמר, אם אני אקבל נתון של פחות מ-20%, אני אתאבד, משהו כזה, הוא קיבל 7.5%. וזו הייתה תקופה שערוץ 10 היה מאוד חלש בתחילת דרכו. פה כדאי לחזור ליום הולדתו של דודו טופז, כי זה מעניין.
מעניין.
אבא שלו אמר עליו...
שהיה גם אגב שחקן וקריין.
שהיה שחקן, כן, גולדנברג.
כן.
אמר עליו דבר מאוד מאוד מעניין. הוא אמר, אותך אלוהים יצר בעבודת יד, ולא בשטנץ. זה משפט די מדהים שילד שומע אותו.
האם יש, האם יש לאלוהים באמת חנות בוטיק, ששם הוא מנפק יצורים בעבודה מושקעת יותר?
אלוהים...
כמו די-ג'יי מקלר?
אלוהים היה... גר בהוליווד, ודאי. ואני יכול לשאול אותו. אבל תחשב על זה שילד, אני לא מתיימר להיות פסיכולוג, וזה הניתוח שלי הוא ניתוח סתם של, אתה יודע, הדיות מהרחוב, אבל תחשב על זה שאדם...
מהרחוב בהוליווד, אז זה בסדר.
אבל מהרחוב בהוליווד, זה נכון. אבל תחשב על זה שילד שומע שהוא נעשה בעבודת יד על ידי אלוהים.
אבל לא כל הורה מתייחס, אני מקווה, לילדים שלו כאילו הם מיוחדים, הרי כל הילדות אמורים להגיד...
הוא כנראה קיבל קצת יותר.
נכון, אוקיי.
קצת יותר. עכשיו, ופה מגיעה המחשבה שאולי כשבן אדם חושב שהוא נוצר על ידי אלוהים בעבודת יד, אז אולי גם מגיע לו הכל, ומותר לו הכל.
כן, אז זה באמת, יש פן אפל, אנחנו כמובן הזכרנו אותו באור, הקריירה שלו הייתה מדהימה, והוא איש שבאמת היה פורץ דרך בתחום הבידור, והחזיק את הבידור על כתפיו, אבל רק בוא נגיע לסוף.
כן, בדיוק. מה שקרה זה שברגע שהוא... לא הצליח לי לקבל תוכנית טלוויזיה מחדש בערוץ 2, לא בקשת ולא ברשת, שאותה הנהיגה שירה מרגלית, ביתו של דן מרגלית.
כן.
ובקשת, מי שהנהיג את קשת עד היום, זה אבי ניר. ושניהם סרבו לשתף איתו פעולה. הוא הפך להיות אובססיבי, והתחיל לארגן קבוצות של עבריינים כדי שיתנקמו באבי ניר ובשירה מרגלית ובעוד כל מיני מנהלים.
הוא ממש שלח אנשים להכות אותם.
שלח אנשים להכות אותם,
מכות,
כן.
מכות, נכון. מלבד העובדה שמדובר מעשה שהוא לא חוקי וחמור וכו', זה מעשה שהוא לא רק לא נורמטיבי, זו התפלפות מוחלטת.
לגמרי, הוא די נצפקה לו הקופסה.
כן, כן, בואו כן. נגיד את האמת.
זה, כן, זה... לגמרי, הוא הסתובב לחלוטין.
ודאי.
אבל זה רק מראה לך עד כמה בן אדם, אתה יודע, זה כמו דרג אדיקט כזה שהוא, אתה יודע, נכבטה מצלמה והוא בקריז.
בקריז.
הוא היה מוכן לעשות הכל.
אז בוא נכניס, נשתף בשיחה הזו את מי שנמצא איתנו על הקו, הפסיכיאטר והמומחה, המומחה והמנהל מרכז טל, דוקטור אילן טל, שלום לך.
שלום וברכה, ושמעתי מה שדיברתם, ולחלק אני לא מסכים.
אוקיי, אז בוא נשמע. לכן היה חשוב לנו שגם איש מקצוע יאבחן גם אותו, ואולי גם אותנו להרוויח על הדבר.
תקשיבו. הרבה פעמים אנחנו מגיעים לנקודות קיצון, זה בדרך כלל לא משהו אחד. זה הרבה דברים שנערמים אחד על פני השני, ובסוף יש איזה משהו ששובר את גב הגמל, ואז אנחנו מתחילים להיות אובססיביים לגביו, כן או לא. וגם מה שרואים מבחוץ הרבה פעמים, זה לא מה שקורה מבפנים. זאת אומרת, בחוץ רואים שקרה משהו, אבל בעצם יש דרמות שמתחוללות בתוכנו הרבה זמן ובצורות שונות, ומה שאנחנו, אז צריך להיזהר בקטע הזה, להגיד, הוא היה מכור לזה או לא היה מכור לזה, יכול להיות שזה נכון, אבל יכול להיות שזה בכלל לא נכון.
אתה אומר שמה, שיש עוד אלמנטים שמעורבים בסיפור הזה שאנחנו לא מכירים? זאת אומרת, מה
את... אני לא מכיר את הסיפור, אבל בוא נאמר, מהיום-יום של העבודה, אנחנו אומרים הרבה פעמים, מה קורה? מישהו שבא בגלל, כאילו קרה לו משהו עכשיו בעבודה, אמרו לזה משהו בעבודה, וזה בודק את זה יותר לעומק, אתה רואה שיש לו קשיים גם בזוגיות, וגם במשפחה, וגם פה, וכאילו דברים נערמו אחד על השני, ופתאום קרה משהו, והכל עוד הוחזק, ואז פתאום קרה זה משהו בעבודה שהפיל את הכל.
זאת אומרת, יכול להיות שזה היה טריגר, אבל לא הגורם העיקרי או החד-חד ערכי לעניין הזה.
אני מניח שהוא גם טריגר משמעותי. מצד שני, זה בוא נזכור שמישהו שהוא איש במה ובידור, סביר להניח שהזהות האישית שלו היא קרובה לזהות המקצועית. זאת אומרת, ככה הוא מגדיר את עצמו. איש במה, איש זה, איש, ושאין לו את האפשרות, זה כן משהו מהותי. זאת אומרת, התעסוקה שלנו, מה שאנחנו עושים, הרבה פעמים מגדיר את הזהות שלנו מי אנחנו, שאנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו עושים, אז זה משנה, כמו שפורשים למשל, שפורשים מעבודה, פתאום אתה מפסיק לעבוד, וזה חלק מהזהות שלך, אתה לא יודע מה לעשות, ופתאום אנשים נופלים גם שם.
כן.
זאת אומרת, החלק המקצועי הוא גם חלק של זהות מאוד משמעותי. עכשיו, במובן הזה, אני כן רוצה להגיד שהרבה פעמים אנשים, נורמטיביים, לא נורמטיביים, לא יודע איך נקרא להם, מגיעים בתנאים מסוימים למעשי קיצון שהם לא היו עושים במצבים אחרים.
אוקיי.
גירושים זה דוגמה מצוינת, שהרבה כאן זוג אוהב וזה וזה וזה, ואז שמתגרשים, שניהם נלחמים אחד בשני, עושים דברים מטורפים, משתמשים בילדים, הכי מוטרף בעולם, כי זה טריגר נורא נורא משמעותי. זאת אומרת, הרבה מאיתנו, הרבה אנשים מאיתנו, יכולים להגיע לנקודות קיצון, כשיש המון המון לחץ, ולכן תמיד אנחנו רואים להגיע לטיפול כמה שאתה מוקדם, כדי לא להגיע לנקודות האלה, כי אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות בהם.
אני אולי אנצל את העובדה שאנחנו משוחחים איתך, דוקטור אילן טל, נדבר אולי לא על דודו טופז עצמו, אלא באופן כללי על חשיפה ומה היא עושה לנו, כי אולי יש פחות סיכוי היום להפוך להיות אדם כמו דודו טופז, אבל למשל פליטי תוכניות ריאליטי, מציאות וכולי, מתמודדים עם פער בלתי נתפס בין חשיפה מטורפת לכלום. פתאום, ברמת כן, החשיפה.
כל, בוא נאמר ככה, קודם כל, כל הפערים הם בדרך כלל, כאילו, מאוד גבוה למאוד נמוך, זה לא משהו שבריא לנו באופן כללי. מהרבה כסף כן. לאפס כסף, מאפס כסף להרבה כסף, כמו אנשים שזוכים בלוטו ובעצם בסוף מתאשפזים בבית חולים פסיכיאטרי, איך יכול להיות? כי הפער, כי שינוי מאוד גדול. אז ברור שיש חשיפה מאוד גדולה, ופתאום אפס, זה מטריף לנו את הדעת, חלקנו מתכוננים לזה ומכינים את עצמם כדי שזה יהיה פחות קשה, וחלקנו באמת מגיבים בצורה, כמו שכולנו מגיבים שמשהו לא טוב קורה, דיכאון, חרדה, מה זה חרדה, אנחנו עסוקים בזה כל הזמן, למה זה היה ככה, איך זה היה ככה, איך זה השתנה, מצב רוח שלנו משתנה, שינה, תיאבון, מחשבות אובססיביות על משהו מסוים,
דיאגות. אתה יודע שדודו טופז טופל פסיכיאטרית, זה פורסם, הוא בעצמו דיבר על זה.
אני חייב לומר שבמובנים האלה, אני לא מכיר את דודו ואת הסיפור שלו, אבל במובנים האלה אני פחות מאמין רק בפתרונות תרופתיים. פתרונות תרופתיים הם פתרונות טובים. אבל הם פתרונות טובים לחבוש פצע. הם לא, מה שיותר עמוק שמסדיר לך את החיים כדי שלא תחזור על אותן טעויות שעשית, זה לא עושים באמצעות תרופות.
זאת אומרת, מה, צריך טיפול שהוא מלווה אותך, תרפיה בדיבור?
קודם כל ככה, אם הייתה אפשרות שלכל אחד מאיתנו היה פסיכולוג מלווה, אני בטוח שהאוכלוסייה ככלל הייתה הרבה יותר מאושרת ושקטה והיה לנו יותר נעים.
אז מדוע לא לכפות על הציבור הזה? כולנו בעד.
יש משהו בזה שאתה בא לאיש, בין האיש מקצוע, שאתה יודע, שהוא שומע אותך, מבין, עוזר לך להחליט, עוזר לך זה, מוריד לך דברים מהלב, זה אחר, זה חוויה אחרת של חיים.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו בשלב הזה. תודה רבה לך, דוקטור אילן טל, פסיכיאטר מומחה ומנהל מרכז טל. תודה לך. רק ברשותך, יונתן גת לשעבר ג'ת לשעבר ג'ה, למי שלא מכיר את סופו, האגום מאוד של הסיפור, אז הוא התעצבן מאוד, התפלפ מאוד. יכול להיות שהיו לו עוד טריגרים, כפי שאמר הפסיכיאטר דוקטור אילן טל. בסופו של דבר הוא שלח אנשים, נכון? הוא ארגן לעצמו איזושהי קבוצת...
כן, קבוצת עבריינים, שילם להם כסף, כמו ב, אתה יודע, כמו בסרטים. זאת הסיבה שעושים עליו עכשיו כמה סדרות במקביל.
אה, כן? די, טוב.
כן, כן. לכבוד השנה, לציון 10 שנים למותו.
לא קרה.
ובאמת, אני חושב שגרמו לנכות אצל אבי ניר, כך פורסם.
מה זה, הרביצו מקום, ודאי, מה זה? אלימות קשה מאוד.
הרביצו לשירה מרגלית מול הילד שלה, הקטן.
וואו.
גם... הרביצו לבועז בן ציון שהיה המרגן של דודו טופז.
כן.
ובסופו של דבר הגיעו אל טופז, המשטרה עשתה איזה תרגיל, היא פרסמה שמועה שזה הוא, ואז בעצם עלו על שיחות הטלפון שלו, שהוא כנראה נפל בהם בשיחות עם העבריינים האלה, עצרו אותו, קלעו אותו.
בסופו של דבר הוא שם קץ לחייו במעצר.
הוא הצליח, כמו שאתה אומר, בדרך לא דרך, וואו. לשים קץ לחייו, הוא השתמש ב... קבל החשמלי של הקומקום ותלה את עצמו על ברז, באמת סוף לא יאומן, לא יאומן לחיים לא יאומנים.
נכון, וואו.
אז בעצם אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות שבן אדם שניהל את עצמו כל כך יפה, זאת אומרת ניהל קריירה, זה לא סתם קורה לנהל קריירה כזאת, באמת השתגע לחלוטין, flipped out, מה שכמו שאמרת, בסוף הדרך. ואני פה קצת אולי חולק על הפסיכיאטר, אני חושב שהאובססיה שלו לטלוויזיה הייתה מאוד מאוד ברורה וגלויה, ו...
אומרת, אתה אומר שמלבד באמת, כפי שאמר הפסיכיאטר דוקטור אילן טל, שגם כשאני מפוטר מהעבודה, אין לי פתאום עבודה, אני נפרד מבת הזוג או מבן הזוג, אז אני מרגיש שאני כבר לא אני, נכון, האישיות טיפה, אתה צריך לגבש מחדש את האישיות, אבל כאן מדובר בעוד אלמנט, וזה אהבת ההמונים, והאדרנלין המטורף הזה, שהוא חווה כנראה
טופז חי בטלוויזיה. כל מי שהכיר אותו יודע, והכרתי, אני מכיר אנשים שמכיר אותו, טופז תמיד היה מדבר על עצמו בטלוויזיה, תמיד. אם אתה תסתכל על תוכניות, רעיונות שהוא עשה, גם אחרי שהוא כבר לא היה על המסך, כל מיני רעיונות שהוא עשה בחוצי ישראל ובמקומות אחרים, הוא לא מפסיק לדבר על זה שהוא צריך לחזור לטלוויזיה.
כן, הוא עשה רעיון עם רינו צור, רינו צור לדעתי, כן,
גם שם הוא קצת השתולל.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארץ ואיתי באולפן, האיש שלנו בהוליווד, יונתן גת לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'ו לשעבר, פוסט-רוף, וכעת אנחנו עוברים לצמח הקנאביס, מחקר חדש, שימו לב, קובע, של החומרים הנדיפים בצמח הקנאביס, זאת אומרת, לא החומרים הפעילים של הצמח, אלא השמנים האתרים, יש לחומרים האלה סגולות רפואיות. כמו למשל אנטי-בקטריאליות, ואפשר באמצעותם לטפל בסוכרת, בדיכאון ובאלרגיות. שימו לב, על פי המאמר שפורסם בגיליון האחרון של כתב העת המדעי European Journal of Medicinal Chemistry, החומרים האלה אף יעילים בחיווץ גידולים סרטניים. מי שתדייק אולי בלתאר את הסגולות האלה, היא דוקטור נירית ברנשטיין, חוקרת בכירה במכון וולקני, וחוקרת את הפיזיולוגיה של הקנאביס. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אני מוכרח לומר שאני לרגע אהיה פרקליטם של המאזינים הסקפטיים, והמאזינות כמובן הסקפטיים, ביחס לצמח הזה. כי אנחנו פה ושם שומעים על סגולות רפואיות, על יכולת לשכך כאבים וכולי. אבל, האם יש אמת בדברים שאפשר, שהחומרים הנדיפים של הצמח, לא הפעילים, גם להם יש סגולות רפואיות?
יש. תראה, הצמח הזה, המיוחדות שלו והמורכבות שלו נובעת מכך שיש בו מאות חומרים פעילים. כשאנחנו, בעצם ההגדרה של חומרים פעילים כרגע, אני מתייחסת לחומרים שיודעים או חושדים שיש להם פעילות רפואית. יש מעל 500 כאלו, והם מתחלקים לכמה קבוצות גדולות. זאת אומרת, אז בדרך כלל שאומרים קנאביס, אנחנו מתייחסים לקנאבינואידים, שכולם מכירים או יודעים על THC, שהוא בא לפעילות הפסיכואקטיבית הממסטלת, יודעים על CBD שאין לו פעילות פסיכואקטיבית, אבל יש למשל, רק בקבוצה של הקנבינואידים, יודעים יותר מ-116 כאלו. וחוץ מזה, יש החומרים שהזכרת אותם, שזה הטרפנים, שהם החומרים הנדיפים, זה בעצם המרכיבים של מה שאנחנו קוראים השמנים האתרים, וגם כאלו, בעולם הצמחים ידועים אלפים, בקנאביס ידועים מאות, ידועים מאוד, שנמצאים גם בעולם הצמחים, זאת אומרת, חלק גדול ממה שנמצא בקנאביס, נמצאים גם בצמחים אחרים,
כן.
וגם הם בעלי, גם הם ידועים בעלי פעיל, כבעלי פעילות רפואית, זאת אומרת, הם גם, גם חומרים פעילים. והדבר המעניין לגבי הצמח הזה, שבניגוד לחומרי מרפא אחרים, לצמחי מרפא אחרים, שאת רובם בדרך כלל, אחרי שמזהים בהם איזשהו חומר פעיל, אז מפיקים אותו מהצמח, מכניסים אותו לכדורים או לתרופות, או שמזהים אותו ואז יודעים לייצר אותו בבתי חרושת ולספק אותו בתרופות. פה מה שאנחנו משתמשים בעצם, אנחנו משתמשים בצמח עצמו, ברוב המקרים משתמשים בצמח עצמו, שזה לא דבר אופטימלי בגלל החוסר סטנדרטיזציה בתוך הצמח שתכף נדבר עליו, אבל מדוע עושים את זה? עושים את זה מכיוון שיש בצמח הזה מעל 500 חומרים פעילים, טרפנים, קנבינואידים, פלבנואידים, ועוד, ולא בכל מקרה ידוע מה הפעילות הרפואית המטיבה של כל אחד מהם.
כן.
ויותר מזה, אנחנו חושבים שיש מה שנקרא אפקט, מדברים בדרך כלל על אפקט הפמליה, או אפקט האנטוראז', שהמשמעות של זה שייתכן שפעילות של חומר אחד יובלת באופן סינרגיסטי עם מספר חומרים אחרים, כלומר אחד מגביר את השני, ולכן הפעילות בעצם היא מורכבת ממספר חומרים, או אפילו פעילות אנטגוניסטית, כלומר שהפעילות יורדת, ולכן גם אם במקרים שנסו, ויש הרבה מאוד עבודות שניסו לבודד חומר אחד או שניים או שלושה מהקנאביס, לערבב אותם בתוך קפסולה, בתוך תרופה, ולתת אותם לחולה, וזה לא עבד. כלומר, רב הנסתר פה על הידוע, ובגלל הפעילות הזאת, זו הסיבה שבעצם נותנים היום להשתמש בצמח עצמו, או בתפרחות, לידוי או לאישון, או במיצויים כלליים מהחומר, ולאו דווקא נותנים להשתמש בחומרים ספציפיים.
זאת אומרת, מה, קשה מאוד למצות, לדייק במיצוי החומרים, ולייצר תרופות מדויקות מהצמח הזה?
אם זה המיצוי והדיוק, היינו יכולים אולי לעשות אותו, אבל היינו יכולים לעשות אותו בתנאי והיינו יודעים מה להרבב. זאת אומרת, יכול להיות שיש במצב נורמלי 10 חומרים שפעילים, או 100 חומרים שפעילים, או 5 חומרים שפעילים, ואם נמצא רק THC, או רק CBD, או רק 2-3 טרפנים, זה לא עובד. אז אנחנו נמצאים היום במצב ידע מאוד מאוד ראשוני עם הצמח הזה, שבעצם עקב הרגולציה שמאפשרת עכשיו סוף סוף לחקור את הצמח, תהיה עלייה מאוד גדולה במידע הרפואי לגבי החומרים הספציפיים האלה, וייתכן שיגיע יום שבו נדע שצריך 10, מספר מסוים של חומרים, נצטרך למצות אותם, או למצות אותם מהצמח, או לייצר אותם באופן מלאכותי בבתי חרושת, וליצור מהם תרופות. נכון, היום אנחנו לא יודעים.
לא יודעים, והאם אולי הגישה הציבורית והסטיגמה אולי שיש לצמח הזה, היא פוגעת בקצב של המחקרים שנעשים סביב זה, או שממש לא?
תראה, אם אנחנו מסתכלים בעולם, ישראל היא פורצת דרך, אנחנו פורצת דרך בתחום הזה, בדיוק בגלל שהרגולציה התקדמה, זה פחות עניין של סטיגמה, זה יותר עניין של חוקה. יש אמנה בינלאומית משנת 1961, שכמעט כל המדינות בעולם חתומות עליה, מתפתחות ולא מתפתחות, והיא מגדירה מהם הסמים מסוכנים שאסור להשתמש בהם, וקנאביס מוגדר כאחד מהם, ועל פי האמנה, אסור להגדל, אסור לייבא, אסור לייצא, אסור למכור, אסור להשתמש, אלא אם כן זה למחקר ולרפואה, ובתנאי שיש תקינה. עד 2016, יוני 2016, שום מדינה לא היה לה בעצם תקינה מתאימה, והמדינה שלנו פורצת דרך מהבחינה הזאת שזה עבר מתווה הסדרה לשימוש ומחקר בקנאביס ביוני 2016. כן. וזה בעצם אפשר לנו, אני עובדת במכון וולקני של משרד החקלאות, וזה אפשר לנו בעצם בשיתוף פעולה מאוד הדוק עם משרד הבריאות, שני משרדי הממשלה, הקמנו במכון וולקני את מוסד הלאומי לחקר קנאביס, וזה מאפשר לנו ללמוד איך לגדל אותו בצורה מתאימה, כדי שהוא ייתן לנו את הרכבים הכימיים, את הפרופיל הכימיים שאנחנו זקוקים לו עד כמה שידוע כיום ובאופן הדיר. כי הבעיה היא מאוד גדולה כשמשתמשים בצמחי מרפא, זה שזה לא כמו תרופיים, אנחנו מקבלים אקמול בבוקר, או כדור של אקמול בצהריים או בערב, המינון תמיד אחיד בתוך הכדור. כשאנחנו משתמשים בצמח מרפא, זה תלוי האם הטרח הגיע מראש הצמח, או מאזור יותר מוצל למטה בצמח, וזה משפיע מאוד על היצירה של החומרים הפעילים האלה, המטבוליטים המשניים, ביניהם גם הטרפנים. אז המטרות לפחות, אחת המטרות העיקריות אצלי במעבדה, בפרויקטים רבים שאנחנו עושים, זה לראות איך לגדל את הצמח הזה כדי לקבל ממנו את הריכוזים של החומרים הפעילים שאנחנו רוצים לצורך שימוש רפואי בצורה קבועה. איך לדשן אותו, איך להשקות אותו, איזה משטרי תאורה לתת לו, לאיזה גודל, איך לעצב אותו מבחינת גיזומים והצללה, כדי שהוא ייתן לנו בכל פעם את הריכוזים המתאימים. עכשיו, מה זה הריכוזים המתאימים? אנחנו בעצם לא יודעים עדיין מה הם הריכוזים המתאימים.
הוא לא עושה לנו את החיים קלים, הצמח הזה.
לא, זה חלק מהמורכבות העצומה שלו.
טוב, אבל ככל הנראה כן יש בו חומרים שעשויים להקל, לרפא וכו'. זאת אומרת, זה לא סתם.
לא, זה לא סתם. יש הרבה מחקר היום בעולם ומחקר בארץ. רק בארץ יש מעל 30 מחקרים קליניים, ויש הרבה מאוד דוגמאות שבהם הצמח הזה הוא פשוט מציל חיים.
וואו.
ואם אנחנו חושבים על מקרים כמו טרשת נפוצה למשל, או אפילפסיה, ששום דבר אחר, שום תרופות קונבנציונליות לא עוזרות, והצמח הזה לא נותנים אותו בתור תרופה ראשונה, חולה צריך לעבור חודשים או שנה, אני לא זוכרת את התקופה המדויקת כרגע זה השתנה, של טיפול ושל איקס תרופות אחרות שהוא ניסה, ורק שזה לא מצליח, אז ניתנים, ויש הצלחות מדהימות. אם זה תינוקות שהם חולי אפילפסיה, שמקבלים עשרות התקפים ליום, ושום דבר לא עוזר, וזה לא איכות חיים וגם לא תוחלת חיים, וכשהתגלו זנים מסוימים של קנאביס ועלי הרכבים מסוימים, שכשנותנים להם זה מוריד את הדחיפות של ההתקפים האלה, אולי אפילו פעם במספר שבועות או פעם במספר ימים. ואותו, אז זה בצד של הטיפול, וכנה לגבי כאבים ונושא של בחילות, וטיפולים בהרבה מאוד תחלואות היום, שיש בהחלט הרבה מאוד ידיעות רפואיות שזה עובד ועוזר. ועכשיו תראה, זה לא סטיגמה, אנחנו מבינים גם, בגדול מבינים גם מדוע זה עוזר. בגוף האדם יש מה שנקרא מערכת האנדוקנבינואידית, שזה רצפטורים שנמצאים במערכות שונות בגוף, בראש, במערכת העיכול.
שהרצפטורים האלה ערוכים לקלוט את החומרים הפעילים בצמח בעצם.
מדהים, נכון?
לא, זה מדהים, כי לא ברור למה יש לנו את זה, אלא אם יש לנו גם בגוף עצמו חומרים שמזכירים קצת את הפעולה של הצמח. אולי.
כן, ולמדינת ישראל יש גם פריצת דרך בתחום הזה, כבר בשנות ה-60, התגלה על ידי פרופסור משולם בירושלים, גם הוא זיהה את החומרים הפעילים, את החומר הפעיל העיקרי, הפסיכואקטיבי, וגם מאוחר יותר התגלו שהרצפטורים האלה בעצם הם קולטנים, שהם קולטים ליגנדים או חומרים שנקראים אנדוקנבינואידים. אז אנחנו בעצם אנחנו מפרידים בין קנבינואידים או פיטו-קנבינואידים, פיטו זה צמח, אז פיטו-קנבינואידים זה קנבינואידים שנוצרים בצמח, לבין אנדוקנבינואידים, שזה קנבינואידים שנוצרים בגוף האדם, וכל המערכת הזו בגוף שלנו היא מיועדת בעצם לקליטה של האנדוקנבינואידים. אלא מה, האנדוקנבינואידים, הקשירה שלהם לרצפטורים והפירוק שלהם בגוף מאוד מהיר, על פי מנגנון בקרה רצוי, ולכן במקרים שצריך מעבר לזה, אז הפיטוקנבינואידים, הקשירה שלהם יותר ארוכת טווח, ופירוק שלהם בגוף שלנו יותר איטי, ולכן במקרים שזה מאפשר השפעות טיפוליות דרך המערכת האנדוקנבינואידית לתקופות יותר ארוכות. והחשיבות של זה גם, שזה למשל טרפנים, למשל החומרים הנדיפים שדיברנו עליהם.
זה אותם שמנים אתרים או החומרים הנדיפים, נכון?
נכון, אז הטרפן, אנחנו לפעמים אנחנו אומרים שמן אתרי של בזיל, שמן אתרי של רוזמרין. השמן האתרי זה בעצם אוסף של חומרים נדיפים, שהם טרפנים בעצם. טרפנים זה חומרים נדיפים בעלי ארומה, בעלי ריח. אז אם אנחנו מריחים ריח של פלפל שחור זה מטרפן, וריח של ורד זה מטרפן, והדרים זה טרפנים, כל טרפנים, ובקנאביס הריח האופייני שלו גם כן מגיע מטרפנים. עכשיו, מגיע מטרפנים, והם לא, הם דרך אגב, אין להם השפעה פסיכואקטיבית, הם לא ממסטלים. אלא מה? עם העלייה הגדולה מאוד במחקר שלהם בשנים האחרונות, מסתבר למשל שאחד הטרפנים, בעיניי זה טרפן מופלא שאנחנו נשמע עליו עוד הרבה, גם בהקשר למחקר בסרטן, הוא מכונה בטא קריופילן.
כן.
והוא מצוי לא רק בקנאביס, הוא מצוי בהרבה מאוד צמחים, ברוזמרין, בפלפל שחור, בלבנדר, וואו. בציפורם. הייחוד שלו, שלמרות שהוא לא קנבינואיד קלאסי, הוא בכל זאת נקשר לאחד הרצפטורים הכי ידועים, הוא נקרא CB2, הוא נקשר אליו, ולכן זה בעצם טרפן עם פעילות קנבינואידית. עכשיו, וואו. יש לו פעילות כשלעצמו, ידוע שיש לו לא רק בקנאביס, ידוע שיש לו פעילות אנטי-סרטנית. זאת אומרת, גם יש לו השפעה על חלוקה וגדילת תאים במערכות מחקריות מסוימות, הוא גם מביא, גורם לביטוי גנים של מדכאי סרטן. גם יש מקרים מסוימים שיראו במחקרים מסוימים שהוא מגביר את הפעילות של תרופות קונבנציונליות לסרטן, יש לו איזה מין פעילות סינרגיסטית כזאת, היא משפרת על תרופות לסרטן, ואפילו הוא עובד ביחד עם טרפנים אחרים, במיוחד עם טרפן שנקרא הומולן, הראו באיזה מחקר, כדי להגביר את הפעילות האנטי-סרטנית. כלומר, כל העולם הזה אנחנו ממש מכירים ויודעים את קצה הקרחון שלו.
זה באמת נשמע מרתק, ואנחנו נשמח לשמוע עוד ועוד על כך בהמשך. תודה רבה לך, דוקטור נירית ברנשטיין, חוקרת בכירה במכון וולקני, וחוקרת את הפיזיולוגיה של הקנאביס. תודה רבה.
בבקשה.
להתראות, ואנחנו עוברים על הפינה נפלאות המוח. נכון. הנה, זה עובר לצד השני. הנה השאלה של נועי צדקה מירושלים. איך המוח שלנו מגדיר ותופס מוסר? שלום לדוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
מוסר?
אני עדיין מחייכת בכל רם פה לאחר השיחתך הקודמת.
תשמעי, זה נשמע מדהים. אני מודה שפיקפקתי בבית כשקראתי את הדברים, וזה נשמע מדהים.
כן, כן. זה אכן קצה הקרחון, יכול להיות שזה באמת יחליף הרבה חומרים אחרים שגורמים לנו ללא מעט תופעות לוואי. אז בוא אני אספר לך קצת על מוסר ואיך הוא מתנהל במוח האנושי, זה ממש תחום חדש יחסית מאוד מאוד טרי, ממש מהשלוש-ארבע שנים האחרונות. אז שים לב לדילמה הבאה שמוצגת ללא מעט נבדקים בתחום הזה. נגיד שאני אספר לך על סיטואציה שבה קרונית של רכבת דוהרת על המסילות אל עבר חמישה אנשים תמימים שלא עשו רע לאף אחד, לא לך ולא לאף אחד אחר כמובן, וחמשת האנשים הללו נתקעו פשוט על הפסים, אין להם דרך לחלץ מהמסילות, לקרונית אין שום דרך לעצור, והדרך היחידה למעשה להציל את חייהם היא להסיט את הקרונית אל עבר מסילה אחרת, רק שעל המסילה הזו עומד אדם אחד שכמובן הוא גם תמים וחף מכל פשע, אבל זו הדרך היחידה. מה תעשה? בעצם מה תחליט לעשות במצב כזה? דילמה נוספת שקרויה דילמת הגשר מציגה סיטואציה מאוד מאוד דומה. שוב קרונית שדוהרת על פסים אל עבר חמישה אנשים שפשוט נתקעו, ולמעשה אתה עומד על גשר להולכי רגל מעל הפסים, אתה רואה את זה ולידך עומד אדם כבד משקל, ואם אתה בעצמך תדחוף אותו אל עבר הפסים, אתה תציל את חייהם של חמישה אנשים, אבל כמובן הוא יסיים את חייו. אז דילמות מהסוג הזה, כמובן דילמות מוסריות, כן. לא פשוטות בכלל, מוצגות לנבדקים תוך כדי כשהם שוכבים במכשירי דימות מוחי, ומעניין לראות מה קורה במוח בעת הדילמה ועד נתינת התשובה, שדרך אגב אם ככה ננסה להתעמק בזה, זה לא פשוט בכלל, זה בהחלט דורש מחשבה, נכון? כי מעבר לשיקול של חייהם של חמישה אנשים,
כן, נכון,
חייו של אדם אחד,
נכון.
כן, זה מורכב. אז אנחנו מגלים שמוסר, וזה באמת לא מפתיע, זו יכולת, וזה אפילו סוג של מיומנות שמורכבת מהרבה מאוד יכולות נוספות, ומוסר מבוזר בהרבה מאוד חלקים במוח. זאת אומרת, אין איזשהו אזור ספציפי שאנחנו יכולים לומר, או, הנה פה נמצאת היכולת המוסרית שלנו, או עד כמה אנחנו מוסרים, זה לא נמצא רק במקום אחד. אז באופן לא מפתיע, האזורים הראשוניים שנראים ככה נדלקים בצורה מאוד משמעותית הם אזורים מאוד קדמיים. אנחנו יודעים שאזורים קדם מצחיים הם החדשים ביותר, מה שנקרא, הם חלק מהנאו-קורטקס, הם מאפיינים אותנו, את ההומו ספיאנס, והם באמת האחרונים להתפתח באבולוציה. אלו אזורים שהפעילות שבהם בזכותם אנחנו יכולים לקרוא לעצמנו אנושיים, בעלי אמפתיה, בעלי יכולת צנזור רגשי, דחפים אלימים לדוגמה, בעלי יכולת הזדהות עם האחר, ועוד מאוד כמובן יכולות מאוד מאוד מורכבות שהופכות אותנו למבוגרים אחראים. אלו אזורים שאחרונים להתפתח והם מבשילים, הם מגיעים לאיזושהי נקודת רתיחה רק סביב גילאי ה-20. בניגוד כמובן כן, בניגוד לדוגמה לקליפת המוח הראייתית שנמצאת בחלק האורפי שלנו, והיא כמובן מגיעה להבשלה כבר בשנה הראשונה לחיינו. אז אנחנו רואים באמת שהנבדקים שוכבים בתוך מכשירי דימות מוחית והדילמות הללו מוצגות להם, הידלקות של אזורים קדם מצחיים מאוד ספציפיים. הראשון שבהם אנחנו קוראים לו אורביטו-פרונטל קורטקס, למעשה זהו אזור שממש נמצא מאחורי העצם האורביטלית, שזה העצם שנמצאת ממש מעל העיניים שלנו, אזור מאוד מאוד קדמי. אזור נוסף שממש נמצא ליד זה שוב אזור קדם מצחי שפונה לעבר הגחון, ככה חלק יותר תחתון שלו. אלו אזורים שאנחנו רואים מיד נדלקים כשאנחנו אומרים, רגע, מה זאת אומרת? אנחנו לא נעשה כזה דבר, מדובר בחייו של אדם, גם אם זה אדם אחד, נכון? זאת אומרת, יש איזשהו מין דחף אמוציונלי כזה, להגיד, רגע, אבל מה פתאום שאני אסיים את חייו של אדם? יש כאן סיטואציה, מה שצריך לקרות יקרה. כן? כן. זאת אומרת, הרבה פעמים זהו הדחף הראשוני. אבל אז אנחנו רואים שנכנס לפעולה אזור נוסף, שהוא גם קדמי, אבל הוא יותר פונה לכיוון ה... הקודקוד שלנו, וזה אזור שבאמת אנחנו יודעים שיהיה, אנחנו יודעים שהוא יותר מעורב בקונפליקטים ובשיקולים קוגניטיביים, שיקולים רציונליים, וכאן ברגע שהאזור הזה נדלק, אנחנו כבר מתחילים למתן את התגובה שלנו. זאת אומרת, אנחנו אומרים לעצמנו, זה מעין שיח פנימי שנבדקים מדווחים עליו, הם אומרים לעצמנו, אבל רגע, יש פה באמת איזושהי סיטואציה שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. דובר באמת, כולם חפים מפשע, כן? אין שם אף קרימינל שכביכול מגיע לו איזשהו עונש, או מגיע לו למות, וכן יש כאן, אי אפשר להתעלם מהנתון הזה, 5 אנשים מול אדם אחד, כולם חפים מפשע, אז בכל זאת אי אפשר להתעלם מזה, וכשהאזור הזה נכנס לפעולה, אותו אזור שבאמת ככה יותר גבוה, יותר פונה לכיוון הקודקוד, הרבה פעמים עם האמוציות הללו שמיד קודם כל דוחפות אותנו להגיד מה פתאום שנסיים את חייו של אדם אחד, גם אם מנגד עומדים חייהם של 5 אנשים, התגובה הזו מתמתנת והופכת להיות באמת פחות אמוציונלית, וכאן כבר אנשים נכנסים באמת לשיקולים יותר הגיוניים של האם באמת זה מה שאנחנו נעשה. זאת אומרת, פתאום מתחיל להתעורר ספק.
לא, אבל זו מערכת שיקולים שכל אחד מהשיקולים האלו הוא בולט יותר באזור אחר במוח?
כן. וואו. זאת אומרת, הדחף הראשוני, כשאנחנו אומרים לעצמנו, רגע, אבל מה פתאום שאנחנו בכלל נסיים את חייו של אדם חף מפשע? גם אם מדובר ב5 אנשים מנגד שעומדים, זאת אומרת, מה פתאום שנעשה דבר כזה? מה פתאום שנחליט לסיים את חייו, במיוחד כשמדובר באדם תמים? אבל אז אנחנו רואים אזור אחר שנכנס לפעולה, שהוא באמת גם קדמי, אבל הוא יותר פונה לכיוון הקודקוד, בניגוד לשני האזורים הראשוניים שמיד נדלקים, שהם ממש נמצאים באזור המצח. אזור המצח והאזור התחתון של המצח. האזור שיותר פונה לכיוון הקודקוד, כשהוא נכנס לפעולה, ואנחנו רואים שם פתאום פעילות עצבית גבוהה, אנחנו מתחילים ככה למתן את האמוציות, את הדחף הזה של מה פתאום, ואיך נעשה דבר כזה, לכדי באמת שיקולים רציונליים יותר, שמעורבים באמת, זה גם אזור שדרך אגב מאוד מעורב ביכולת להחליט החלטות בתוך קונפליקט, בלי שום קשר כרגע לדילמות מוסריות, אפילו כשאתה חש באיזשהו קונפליקט פנימי, אתה נאלץ לבחור בין כמה אלטרנטיבות שכל אחת מהן לא פשוטה, האזור הזה הוא מאוד מאוד מעורב. אזורים נוספים שנכנסים לפעולה בעת הדילמות הללו, כבר ממש יושבים מתחת לקליפת המוח, אלו אזורים מאוד עמוקים ומאוד פרימיטיביים כביכול, אנחנו התייחסנו להם עד היום כאל מאוד מאוד פרימיטיביים, הם נמצאים גם אצל המון יונקים נוספים כמו כלבים וחתולים ועריות ועוד ועוד, אלו אזורים שקשורים למערכת הרגש, מבנים כמו המגדלה למשל, שאנחנו יודעים שהיא מאוד מעורבת ביכולת שלנו להרגיש, מסתבר שגם אותה המגדלה, בעיקר החלקים הימניים שלה, המגדלה הימנית, כן? זאת אומרת היא נמצאת גם בצד ימין וגם בצד שמאל, המגדלה בצד ימין מאוד מעורבת במוסר, מסתבר שפעילות תקינה באמיגדלה היא מאוד אופיינית לאנשים בעלי מוסר סביר פלוס, ולמשל הפרעות או שיבושים ברשתות מסוימות באמיגדלה הזו היא מאוד אופיינית אצל פסיכופטים. אצל פסיכופטים שבאמת המוסר שלהם מאוד לקוי, נכון?
זאת אומרת, זו יכולה להיות בעיה פיזית במוח, העובדה שאתה פסיכופט?
כן. קודם כל, פסיכופתיה קלינית, פסיכופתיה במובן הקליני, נראית כמובן במוח, מוחו של פסיכופת, בעל מוסר לקוי, לא נראה כמו מוח של האדם הסביר, אנחנו רואים בהחלט שיבושים בפעילות העצבית באמיגדלה, אנחנו אפילו רואים לפעמים ליקויים במבנה של האמיגדלה. זאת אומרת, מדובר כבר בליקוי אנטומי, לא רק תפקודי, ולא רק באמיגדלה, אלא גם באותם חלקים קדמיים שאחראים על היכולת המוסרית שלנו, על יכולת להפגין אמפתיה, להזדהות עם האחר, להקריב למען אחר, שזה כמובן יכולת שנתפסת עבורנו כחלק מהמוסר שלנו. וואו. אצל פסיכופטים אנחנו ממש נראה ליקוי, אנחנו נראה פעילות מאוד נמוכה באזורים הללו, ואנחנו אפילו נראה לפעמים במקרים קשים של, אתה יודע, פסיכופטים קליניים שגם נכלאו ולאחר מכן בוצעו ניתוחים במוח שלהם לאחר פטירתם, באישורים כמובן, אנחנו ממש רואים ליקויים אנטומיים, אפשר לקרוא לזה חור שחור, זאת אומרת, אפשר לראות ממש רשת מאוד דלילה. זאת אומרת, אין כמעט קישוריות, חיוות, בתוך החלקים הללו במוח, לעומת כמובן אדם סביר, נורמטיבי, ששם אנחנו נראה אולי את האזורים הכי צפופים במוח בין רשתות נוירונים, מה שכמובן מקנה לו אנושיות, יכולת מוסר, יכולת אמפתיה וכו' וכו'. אז אפילו אותה המגדלה נכנס לפעולה, ועוד באמת אזורים נוספים. אחד הדברים שאני חושבת נורא חשוב לציין בהקשר הזה, זה שמוסר הוא יחסי, כמובן, זאת אומרת אפשר, וזה כבר דיון כמובן פילוסופי על פני ההיסטוריה, אפשר לראות כל מיני אמות מידה של נורמות וכללים ומוסר, והוא כמובן, זה יכולת שנרקמת במוח ונלמדת ומתעצבת כתוצאה מהסביבה שבה אנחנו גדלים. ככל שהסביבה היא כמובן יותר מטפחת, כך המוח שלנו יהפוך להיות יותר מוסרי, יותר מתחשב כמובן, בעל יכולת אמפתית כמובן גבוהה יותר, והלמידה הזו היא הדרגתית. זאת אומרת, אנחנו כמובן לא נצפה מילד בן 10 או אפילו מתבגר בן 15 להפגין את אותה יכולת שיפוטית מוסרית כמו אדם בן 30.
זאת אומרת שמה שעדיף שלא ינהיג אותנו ילד בן 10 או 15 אלא איש מבוגר. זאת אומרת, עדיף שהמנהיג יהיה מבוגר.
מבוגר אחראי,
אחראי
למעשיו, אחראי למילותיו, וגם...
לא, אבל זה מעניין, כי ילדים לא אוהבים לראות את עצמם, אני משער, או כך אני זוכר את עצמי, כי כאלה שחוש המוסר שלהם לא מפותח דיו, אבל אולי, את יודעת,
אולי... נדמה לי שזה לפעמים זה ההפך, לא? לפעמים זה נדמה שילדים, אם יש להם דווקא מוסר גבוה.
מעניין, גם זו אמירה מעניינת.
אתה יודע, ילדים, קודם כל תמיד יש מקרים יוצאי דופן, זאת אומרת, יש ילדים בעלי באמת חוש מוסרי, כמעט אינסטינקטיבי, מאוד מאוד מפותח, אני נתקלתי בילדים כאלה, אבל כשאנחנו כרגע מסתכלים כמובן על הממוצע, על מה קורה ברוב המקרים, כמובן שלרוב על דילמות כאלה, כמו שהצגתי כמובן בהתחלה, אדם מבוגר כמובן ישיב בצורה יותר אחרית, אי אפשר להתעלם מהנתונים הללו. חשוב לציין שאתה יודע, גם כשאנחנו מסתכלים על דילמות כאלה, אני לא בטוחה, גם בתור מי שעוסקת במדעי המוח ואוהבת פילוסופיה, כן, אבל אני לא בטוחה שיש שם תשובה נכונה או לא נכונה, או טובה או רעה.
כן,
אני כן חושבת שתשובה כוללת או, או, או יסודית או אחראית מספיק, היא תהיה תשובה שבה התייחסתי לכל הנתונים שמוצגים לי בדילמה הזאת.
כן.
ואי אפשר להתעלם כמובן מכל הנתונים, מדובר בחמישה אנשים חפים מפשע מול אדם אחד. זאת אומרת, מעבר למטען הרגשי שהחלטה כזו או אחרת תייצר בתוכי, בתור מבוגר אחרי, יש לי גם את היכולת ברוב המקרים להבין מה תהיינה ההשלכות ההתנהגותיות, הקוגניטיביות, הקונקרטיות על כל החלטה כזאת.
טוב, אנחנו נעצור ברשותך בנקודה הזו, כי אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה שלנו, אבל למדנו לא מעט באמצעות השיחה הזאת. תודה רבה לדוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה.
תודה, דודו.
וכמובן שאי אפשר לייחס לשיחה הזו שום משמעות, לא גילנות ולא פוליטית ולא נגד ילדים ולא נגד מבוגרים ולא כלום, אבל יונתן, לא נתנו לך לדבר המון בשעה הזו, אבל בשעה הבאה אתה תרחיב על כוכבים שהכוכבות עלתה להם לראש וגמרה אותם.
ופגע בהם מוסרית, פה.
זו שאלה, אבל הטיעונים הם מעניינים. אתה שוב כאן, כי נזכיר, 9 שנים בדיוק, היום לפני 9 שנים, שם קץ לחייו הבדרן דודו טופז, אחד הסיפורים
מדהימים, אני חושב בעולם, אתה יודע שבעולם דיווחו על זה אז?
שמה, זה באמת סיפור של ענק שקרס.
אני לא מבין איך לא עשו מזה סרט הוליוודי.
כן, או לפחות כאן בארץ, זה דרמה.
בדרן ענק שיוצא לפגוע באנשים שלא נתנו לו תוכנית. מדהים.
זה נשמע בדיוני כמעט.
זה באמת היה בדיוני, אז אני זוכר את זה, אף אחד לא האמין שזה באמת יכול להיות הוא. אמרו, שובב, מצחיק, יש לו פליטות פה לפעמים, נושך את טל יריו, אבל לא יותר מזה.
כן, משבוע של נאורים, נכון.
לא יכול להיות שהוא באמת
חוסר טקט.
כן, כן.
כן, אבל כאן הוא באמת, הוא חצה איזשהו קו, שזה כבר פלילי, אפל, אלים ו...
לגמרי.
מוסרית, בעייתי מאוד, עד כדי, נכנס לעולם הפשע. טוב, אנחנו מודים לך שליווית אותנו בשעה הבאה. אנחנו לכם הקרחונים נמסים בקצב מדאיג, את זה כולנו יודעים. עכשיו זה יותר רשמי, פרויקט בהשתתפות 80 מדענים בהובלת סוכנות החלל האמריקאית נאסא יחד עם סוכנות החלל האירופית ESA, מגלה שיבשת אנטרקטיקה מאבדת מיליארדי טונות של קרח מדי שנה בקצב הולך ומתגבר למעשה פי שלושה. זהו הקצב החדש יחסית למה שהיה עד לשנת 2011, ומפלס פני האוקיינוסים גם הוא עולה בהתאמה. המחקר נערך תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, כמו למשל לוויינים וניתוח נתונים שנקלטו בחיישנים שמותקנים על עריות ים. מיד נדבר על המחקר הזה עם דוקטור עדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, ואיך כל זה קשור גם למחלת האחברת שהתפרצה בישראל. נזכיר, 32 אנשים הובחנו כחולים במחלת האחברת מתוך 250 מקרים של כאלה שדיווחו על סימפטומים שעשויים להעיד על כך שהם חולים. שניים מהחולים מוגדרים במצב בינוני וקשה, ובמשרד הבריאות קוראים לכל מי שטבל באחד מהנחלים שבצפון החל מאחד ביולי וסובל מחום גבוה לפנות לרופא המשפחה. רשימת הנחלים הנגועים בחיידק ונחלים שעשויים להיות נגועים מופיעה במלואה באתר של רשות הטבע והגנים, זה במרשתת. אנחנו כבר אתמול עדכנו שבעקבות ההתפרצות בקרוב יוזרמו לנחלים הנגועים בחיידק הזה מי קידוחים נקיים, ככל הנראה כדי לייצר הזרמה בנחלים האלה וכדי למנוע התרבות של החיידק עצמו. ואתמול התכנס פורום נכבד של כמעט כל רשות אפשרית בישראל שקשורה או עשויה להיות קשורה לעניין הזה, כדי לנסות ולפתור את העניין. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, ואיתי באולפן יונתן גת לשעבר, ג'אד לשעבר, ג'ו לשעבר, פוסטרוף. שלום לך, איש שלנו בהוליווד, אתה כאן. כי אנחנו גם מציינים 9 שנים למותו של הבדרן דודו טופז, ששם קץ לחייו בתא מעצר. אחד הסיפורים הגדולים, לא במובן החיובי, של תחום הבידור. אנחנו נדבר כאן על אנשים שהסלבריטאיות שלהם
פגע בהם.
כן, בסופו של דבר פגע בהם, ונעסוק בעוד עניינים, כמו למשל חברת הזנק ישראלית-אמריקאית שפיתחה מערכת המסוגלת לאתר במהירות וביעילות אירועי שבת באמצעות סריקה של בדיקות דימות. החברה הזו קיבלה את אישור מנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, ובקרוב תשווק את השירות לבתי החולים בארצות הברית. אנחנו נדבר מיד עם מייסד שותף והסמנכ"ל של החברה הזו, דוקטור דוד גולן, וגם נדבר על פסיפס בין 1,700 שנה שהתגלה בחפירות בעיר לוט. פסיפס שהוא ככל הנראה שריד מווילה שהייתה במקום בתקופה הרומית. פסיפס מרהיב אגב, צבעוני, שבתוכו בעלי חיים אמיתיים ודמיוניים, דגים וספינות, הכל השתמר במצב נדיר. ועוד עניינים, נספר לכם מי עמל על המשדר שלנו. הערך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אילית על אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי בחנות האפליקציות שלכם, כאן אודי או כאן עוד, וכך תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז רגע לפני שנדבר על הקרחונים ואיך הם קשורים למחלת האחברת, האיש שלנו בהוליווד, יונתן גדלי שעבר צ'אט, אנחנו בשעה השנייה, אתה רענן יותר, הג'טלג מאחוריך.
כן, הקוויאר והשמפיין.
היעפת, החמרמורת.
והאחברת.
והאחברת, נכון.
כן, אתה יודע שסלבריטאות זה לא תמיד רק פאן, למרות שאצלנו בהוליווד זה כך.
אני לא בטוח בכלל, כפי ששמעתי. אתם הכוכבים, מדוכאים, מייבבים?
כן, אתה יודע, בגלל שאתה, כנראה, הסלבריטאות, אני אומר כנראה, כי זה ככה מדווחים כולם, בגלל שאתה כל כך זקוק להרבה אהבה כשאתה רוצה להיות סלב, אתה יודע, אומרים שזה המקור. אתה רוצה נורא, זקוק נורא לאהבה, ואתה חייב כל הזמן להיות באור הזרקורים.
זו אהבה אבל מסוג מסוים, זו לא אהבה של בן או בת זוג, נכון? זו אהבה של משהו פלואידי כזה, של מין ענן של המון שאוהב אותך. אתה רוצה להרגיש נאהב, מוכר, ידוע, מוערך.
כן. כן. אתה יודע, אני לא פסיכולוג ולא מבין בזה כלום, אבל
אתה כוכב שזה יותר טוב.
חבל שלא רואים את הג'סטות שלך שאתה עושה כאן באולפן.
אני מנסה להתרחק מהמיקרופון וכך לשקף את העובדה שהם משתגע כאן באולפן.
אז כן, אז כשבודקים את כל ה... אני חובב גדול של דוקומנטרים על סלבס. אני מאוד אוהב. וגם לקרוא אוטוביוגרפיות וביוגרפיות. ותמיד רואים שבסוף משהו שם בעבר היה חסר. יש איזה בור שלא מלא מספיק באהבה. אם זה נגיד זוהר גוב אפילו, שאבא שלו, אם אנחנו מדברים על סלבס שהלכו אחר כך ונפלו.
כן.
אז, זוהר גוב שהיה לו הרבה אהבה מאמא שלו, אבל אבא מאוד מאוד קשה. שגם לאבא שלו היה אבא מאוד קשה, וככה אנחנו רואים את זה לאורך ההיסטוריה, עם הרבה מאוד כוכבים, שלא קיבלו את האוקיי מההורים, לא קיבלו את ה-V של וואלה, אתה מוצלח, וואלה, אתה טוב, כן? או שקיבלו, אבל הייתה שם קנאה.
מעניין.
ולמשל, כמו דודו טופז ואחיו, שאחיו לא קיבל את אותה אהבה שהוא קיבל. הוא לא היה...
כן, אגב, הוא מדווח שגם אם אבא שלו היה אישו, כי אבא שלו היה שחקן, והיה לו קשה, זה גם כן היה קצת לא נעים, שהבן שלך פתאום הופך להיות מוכר וכו'.
אז תמיד רואים שלסלבס האלה יש עבר שזקוק למילוי, וזה אף פעם לא מתמלא עד הסוף מספיק. אז זה לא, אז זה הכללה כמובן, אבל... אתה מנסה למלא את זה באהבה, באמת כמו שאתה אומר, אמורפית כזאת, מקהל בלתי ידוע.
לא מצליח.
ואתה לא מצליח, ואז, אתה יודע, זה לא מספיק. לא מספיק כמה שיהיה לך פרסום, וכמה כסף, וכמה תהילה, זה לא מספיק. תראה למשל את אסי דיין. אסי דיין לא זכה לאהבה מאביו, וכשהוא הציג לו את השירים שלו, אבא שלו אמר לו, זה קשקוש. וזה פגע בו מאוד באסי דיין. לא משנה כמה כתבות הוא עשה וסרטים הוא עשה. הבן אדם הלך ודאה.
בוא גם נזכיר שמדובר היה בתסריטאי האפשר, כמעט הטוב ביותר בישראל.
לגמרי.
תסריטאי מבריק, במים מצוין, באמת.
גבעת חלפון, יצירה. חיים בתי אקפה.
כן, כן, כן.
גם שהצליח לעשות גם מצחיק וגם דרמטי
בצורה יצירה. כן, הוא לא סתם איזה פריק של אהבה, זאת אומרת, הוא היה גם אדם יוצר ויצירתי ומצחיק, ובאמת...
כן, כן. ואז הם מטביעים את עצמם, או בסמים, או באלכוהול, או בכל מיני דברים אחרים. ולקראת, שמגיע הגיל המבוגר, זה מעניין שקורה, כשזה קורה בגיל המבוגר, משהו שם באמת מתחיל להשתבש. תראה, זה קורה לכל האנשים האלה בגיל מבוגר. מל גיבסון, למשל. ג'וני דאפ, עכשיו שאנחנו שומעים עליו, שהוא איבד את זה לגמרי, הוא חי באיזה טירה, והוא מתנהג בצורה מאוד מוזרה.
גם יש תמונות שדולפות כל מיני...
נכון.
כן, נכון, נכון.
אז תראה, למשל, מל גיבסון, הוא תמיד היה שטיין, אבל בגיל יותר מבוגר, הוא גם מתחיל... להיות גבר מכה, וגם התחיל להיות איש מאוד בעייתי, והאנטישמיות פרצה ממנו החוצה, אנחנו יודעים שהיו לו התבטאויות כאלה, שעצרו אותו על נהיגה בשכרות, והוא פשוט פלט שם...
טוב שהוא לא מכה יהודים ומשלב את כל ההנאות, כן, בסדר.
כן, והוא פלט שם שהיהודים אחראים לכל המלחמות שבעולם, כל מיני דברים כאלה. תחשוב על ג'ון גליאנו, למשל, שהיה המעצב האופנה הכי חשוב של דיור,
כן.
אחד המעצבים הגדולים בעולם, והוא אמר שהוא מעריץ את היטלר. האנשים האלה משתבשים בגיל המבוגר, וזה קורה להם שם, ולא ב-CTA לתם, כי הם מגיעים לאיזשהו שלב שהם מבינים שזוהרם כבר קצת מאחוריהם.
כן.
והם שואלים את עצמם, לאן הגענו? מה בעצם תמצית החיים שלנו? כי הם בסופו של דבר כל הזמן רדפו אהבה ופרסום וכסף, אבל בסוף הם לא... החור לא התמלא.
כן.
הם מגיעים לגיל מבוגר,
אז עדיף למלא אותו באנטישמיות ואלימות.
בדיוק. וואו. עכשיו למשל, כל הנובורישים שמגיעים לאיזשהו גיל מאוד מבוגר, כן. והם שואלים את עצמם, רגע, רק עשינו כסף כל הזמן, מה בעצם רשימת המלאי של החיים שלנו? ואז הם מתחילים לאהוב אומנות. שמת לב לזה?
מעניין.
מתחילים לקנות אומנות ולהיות ספונסרים.
זו גם נובורישיות מסוג אחר.
הם רוצים להרגיש שהם תרמו למשהו עם קצת יותר תוכן.
כן.
אז ככה גם
לגבי... כי כולנו מחפשים משמעות. אנחנו מדברים עם הפילוסוף, אגב, דוקטור שמעון אזולאי, שמדי פעם מדבר על לא המסע אחרי האושר, אלא אחרי המשמעות, וזה מה שאולי מעניק אושר, נכון?
שיחות איתו, דרך אגב, עם שמעון אזולאי, מאוד מעניין.
כן, כן, כן.
ואז גם הסלבס האלה.
אולי אתה קצת תראה את זה בביקורת עצמית, כמי שחי באמבט של שמפיין וקוויאר.
וחלב.
וטוב מטוב וחלב, כמובן. של פרות עשירות.
ומאני.
ומאני, שזה יותר יקר מכסף רגיל.
בדיוק.
אתה לא התפלפת, אתה עדיין לא אנטישמי כמובן.
תראה, אז נכון שהזוהר אצלי הגיע לממדים שקשה לתאר.
ודאי.
אבל כן, אני שומר על פרופורציות.
עדיין לא תקפת.
אני מדי פעם יורד לעם ומתראיין במקומותינו, אז ככה אני שומר על פרופורציות.
זאת אומרת, אתה מתלכלך בתוכניות פשוטות כמונו, כמו התוכנית שלנו.
גם כשזה בצחוק זה נשמע נורא.
אבל כל עוד זה מצחיק, זה בסדר גמור.
אז מה שהתכוונתי רק להגיד, זה שבאמת האנשים האלה מגיעים, כמו מרלון ברנדו, באמת שחקן ענק וגדול.
הוא היה תמיד מטורלל, לא?
הוא היה מטורלל, אבל בסוף חייו הוא היה מאוד מאוד מדוכא.
כן.
למרות שאתה אומר, וואו, בן אדם, מה חסר לך בדיוק? יש לך את כל הכסף שאתה יכול לחלום עליו. עשית את התפקידים הכי גדולים והכי נפלאים.
הוא גם שנה לשחק. מתי שהוא אמר שזה תשפוש, לשחק.
הוא היה קורא משלטים.
כן, נכון, אגב.
ואז אנשים היו אומרים, וואו, איזה משחק, הוא בוהה וזה, אבל לא, הוא בסך הכל קרא משלטים.
יש לא דוקומנטר, אפשר לראות בתמונות שיש ברשת שלו בסנדק, משחק מול אנשים שהוא מדבר איתם, כשיש עליהם דף כזה, A4, עם הטקסט, כן, נכון.
כי המניע שלהם הוא לא המניע הנכון. המצפן הפנימי הוא למצפן נכון. הם חשבו שהם יקבלו אהבה דרך המסך והתהילה.
זה לא ממלא את החור.
לא, כי הם לא באמת מעריכים את האנשים שנותנים להם אהבה, כי הם לא מכירים את הקהל. לא יודעים מי
אז מה כן ממלא את החור הבלתי נמנע הזה?
זה אנחנו נצטרך פסיכולוג או פסיכיאטר שיסביר לנו. אבל בוודאי שלא המצלמה ובטח לא הכסף, ובוודאי, בוודאי לא האלכוהול ולא הסמים. והם מגיעים ומוצאים שוקת שבורה. אתה לא תמצא את זה, אגב, בשחקנים שאתה רואה שהחיים שלהם הם יותר מאוזנים, כי הם עושים עוד דברים. למשל, כאלה שמתנדבים למען הזולת.
כן, מעניין.
אתה לא תמצא את זה, אתה לא שומע על מדונה שהתפלפה לגמרי.
למה? כי היא בבד למען החייל, מחלקת סנדוויץ'ים עם הדודות.
לא, היא בחורה חכמה, בחורה חכמה, והיא הקשיבה לעצות מושכלות, שאומרות שכדאי להתנדב.
מעניין.
והיא ימצא ילדים שחורים.
נכון, גם קבלה.
וקבלה, והיא עוסקת בכל מיני, למרות שהבנתי שקבלה זה גם כן סוג של שיגעון.
תלוי, אתה יודע, קבלה זה מה שעושים מזה, אני משאר כמו כל דבר. יש כל מיני עסקים שעוסקים בזה.
אז אם לך אני מציע דודו כסלב על. כבר קראנו עליך כתבות.
מודה לך.
כתבות סופה ש...
רק ליחצן, את התוכנית, הכל מוכחש.
אז אומרים שאם אתה מחלק את ההשקעה שלך בכל מיני כיוונים, לא רק שם את כל היעבך על הפרסום, ואתה משקיע מעצמך גם בהתנדבות ועושה עוד כל מיני דברים,
בעיקר,
זה עוזר.
בעיקר, נכון, לא רק באמת לחתור לפרסום, אלא לעשות דברים בעלי משמעות.
אם הפרסום
באמת
משרת לך דברים של, למשל, כמו שאתה מדבר כאן, באמת, אתה מדבר כאן דברים של השכלה וידע, ואותי למשל נורא מעניינת תרבות, אז השאיפה שלנו, שאני חושב ששנינו היא לא סתם שישמעו אותנו ברדיו, כי אנחנו נהיה מדוכאים מזה, אם סתם אנחנו נדבר על כלום. זה לא יעניין אותנו, יעניין אותנו.
זה מקיצר לכל שאר השדרנים.
לא, אבל
בכל התחנות.
אם אתה מרגיש שמה שאתה עושה, אתה תורם במשהו,
מעניין.
ולא רק מרוויח מזה, אז סביר להניח שאתה תהיה יותר יציב. ככה לפחות רואים את זה על פני הסלבסה.
אמר לגם וויסקי וקפץ מהחלון. טוב, אנחנו נכונים נמסים בקצב מדאיג. את זה כולנו יודעים, אבל עכשיו זה קצת יותר רשמי. פרויקט בהשתתפות 80 מדענים בהובלת סוכנות החלל האמריקאית נאסא יחד עם סוכנות החלל האירופית ESA מגלה שיבשת אנטרקטיקה מאבדת מיליארדי טונות של קרח מדי שנה בקצב הולך ומתגבר למעשה פי שלושה יחסית למה שהיה עד שנת 2011. מפלס האוקיינוסים עולה בהתאמה. אנחנו מיד נדבר גם על זה וגם על הקשר למחלת האחברת שהתפרצה כאן בישראל. שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
יש קשר אגב בין האחברת לבין ההתחממות הגלובלית, המסת הקרחונים וכולי?
אז כן, יש קשר, והקשר הזה הוא קשור בעיקר לבצורת שאנחנו חווים בצפון הארץ, אבל בוא נתחיל ממה שקורה באנטרקטיקה.
אוקיי.
ונמשיך אחר כך איתנו. בעצם מדובר במחקר, מחקר עם הרבה מאוד מדענים, כ-80 מדענים, התוצאות שלו פורסמו בנייצ'ר, העיתונים הנחשבים ביותר בקהילה המדעית, ובעצם הסתכלו על על המסת הקרחונים באנטרקטיקה מ-1992 ועד 2017. בעצם ב-25 שנה האחרונות. מה שהם ראו זה שבחמשת השנים האחרונות, בין 2012 ל-2017, קצב המסת הקרחונים היה פי 3 מבחמש השנים הראשונות של המחקר. בעצם, בחמש שנים האחרונות, ב-2012 ל-2017, מפלס פני הים כתוצאה מהמסת הקרח הזו באנטרקטיקה, עלה ב-3 מילימטר באותם חמש שנים. לעומת זאת, ב-20 השנים הקודמות, ההשפעה של אנטרקטיקה הייתה 4.6 מילימטר. זאת אומרת, יש פה האצה ממש משמעותית בהשפעה של אנטרקטיקה על עליית מפלס פני הים, ובכלל בהמסת הקרחונים באנטרקטיקה.
למה זה משהו כל כך רע? אולי תסביר לנו שאלה תם. מה כל כך נורא בזה?
אז בעצם כדור הארץ עובר תהליך טבעי של התחממות והתקררות, תקופות קרח, תקופות חמות יותר, שמתפרסות על פני עשרות אלפי שנים ויותר, בין תקופה לתקופה, ויש באמת כל מיני פרמטרים שמשפיעים על טמפרטורות בכדור הארץ, שהם פרמטרים טבעיים, שזה קשור לקרינת השמש וקשור לדברים נוספים. אבל מה שקורה כאן, זה בעצם אנחנו רואים פה מבט על 25 שנה האחרונות, ואנחנו רואים שבחמש שנים האחרונות יש פה האצה דרמטית של קצב השינוי. הקרחונים באנטרקטיקה איבדו 219 מיליארד טון, לעומת 76 מיליארד טון ב-20 שנה שלפני. כך שבעצם הכפלה דרמטית של הקצב. העלייה הדרמטית של מהים, ובכלל, המסת הקרחונים קודם כל משנה את בית הגידול באנטרקטיקה. בקוטב הצפוני זה גם קורה, בקוטב הצפוני אין יבשה, יש רק קרח ימי, ושם דובי הקוטב מאבדים את בית הגידול שלהם וכלבי הים, והריות הים ניזוקים מכך. ומעבר לשינוי של אקוסיסטמה טבעית, אנטרקטיקה היא בעצם המאגר הכי גדול של קרח שיש לנו על פני כדור הארץ, עם כל הקרח באנטרקטיקה עם אס. אנחנו יכולים לצפות לעלייה של 60 מטר במפלס פני הים. כמובן שזה לא הולך לקרות, שכל הקרח שם ימאס, אבל מדובר על כמות אדירה, אדירה של קרח. ואנטרקטיקה עצמה תורמת 20% מעליית פני הים, וככל שהקרחונים שם, ומדובר בעיקר על מערב אנטרקטיקה, על אזור שבו הקרח שם מונח בעצם על הקרקעית הסילעית של הים, ובעצם הקרחונים שם טובלים במי הים, וככל שמי הים מתחממים, אותו קרח מתמוסס ובמהירות הולכת ועולה.
כן.
מעבר להתחממות שממיסה את הקרח, ברגע שמי הים מתחממים, הם כמו כל חומר גם מתפשטים מעט, מגדילים את מפחם במעט. כך שחלק מהעלייה בפני הים נובעת לא רק מהמסע, אלא גם מהתחממות איטית של מי הים שם. כך שזה בעצם מין מעגל קסמים כזה שמזין את עצמו, ואם נוסיף לזה עוד פרמטר, קרח מחזיר אור בצורה גדולה מאוד. וכשהקרח לא נמצא ויש שם יבשה או ים, הרבה פחות אור חוזר, זאת אומרת שההתחממות באותו מקום תהיה גדולה בהרבה. כך שבסיכומו של דבר, ככל שהקרח באנטרקטיקה מתמוסס בקצב מהיר יותר, זה תמרור אזהרה מבחינתנו, זה אומר שהתהליך הזה הולך ומאיץ, ואנחנו צריכים לחשוב טוב טוב מה אנחנו עושים כדי לנסות ולהאיט אותו. יש את הסכם פריז, יש את ההתחייבויות לצמצום גזי חממה, ונקווה שבאמת מדינות העולם יעמדו בהן.
כן, טוב, זה באמת משהו שצריך לפתור ברמת המדינה, אבל לא מספיק. כמובן שהאדם הפרטי יכול לעשות דברים אלו או אחרים, אבל ודאי שצריך לפתור את זה באמת ברמת המדינה, כי מדובר גם בתעשיות וכולי.
נכון. אז זה קודם כל ברמת המדינות, אבל גם אנחנו, כל אחד מאיתנו, יכול לצמצם באופן אישי את הפליטות שלו על ידי שהוא משתמש במכשירים חסכוניים יותר, מבחינה אנרגטית דירוג A או B, חוסך בחשמל איפה שהוא יכול, תחבורה ציבורית במקום רכב פרטי לכל מקום. יש הרבה הרבה דרכים, צמצום צריכה באופן מסוים בדברים שאנחנו לא צריכים. יש מה לעשות לכל אחד מאיתנו, אבל הפעילות העיקרית באמת צריכה להיות ברמת המדינות. ואם נסתכל עלינו עכשיו, על התפרצות האחברת בנחלי רמת הגולן, אז מה הקשר בעצם?
כן.
מה שקורה אצלנו, אם בכל העולם הייתה התחממות עד כה של כמעלה אחת צלזיוס בממוצע, אנחנו מזרח הים התיכון התחמם בשלוש מעלות, רק ב-30 השנה האחרונות. האוויר, טמפרטורה אצלנו מחוץ לים, התחממה בכ-2 מעלות, על פי נתוני השירות המטאורולוגי ב-30 השנה האחרונות. זאת אומרת, אצלנו אנחנו חווים את השינויים האלה הרבה יותר ממקומות אחרים, ומחקר של האוניברסיטה העברית מצא שהעלייה בטמפרטורה מקטינה את זמינות המשקעים, זאת אומרת, יורד פחות גשם, והגשם שיורד, יורד בעוצמה גבוהה יותר ובזמן קצר יותר. זה אומר יותר שיטפונות, ופחות מים שנספגים בקרקע ומגיעים לאקוויפר. ובאמת רמת הגולן והגליל נמצאים בגירעון, במדד הבצורת של שירות המטאורולוגי בחמש שנים האחרונות, מראה שהם נמצאים בגירעון קשה מאוד. ומצד שני, אנחנו ממשיכים להשתמש במים, האוכלוסייה הגדלה, ומה שקורה הקיץ הזה, הגענו למצב שחלק מהנחלים ברמת הגולן, זרימת המים היא כל כך איטית וכל כך חלשה, שזה בעצם אפשר למחלה הזאת להתפרץ. המחלה הזאת מועברת על ידי בעלי חיים, על ידי הפרשות של בעלי חיים שמגיעות למים, זה יכול להיות בקר שהגיע לשתות שם.
כן, ככל הנראה, ובאמת אתמול התכנס פורום שבדיוק עסק גם בעניין הזה. ראשית, באמת יש רצון או נכונות להזרים מים לנחלים האלה, וגם באמת התבשרנו שאתמול התכנס פורום שעסק בדיוק בעניין הזה של בקר, ואולי אפשרות לראות את הבקר וכולי באזורים אחרים. אחרת באמת, אם לא תהיה זרימת מים שם, החיידק עצמו ימשיך להתרבות.
נכון, אבל בסופו של דבר הפתרון הוא הדבר הכי בסיסי. אנחנו צריכים לאפשר לטבע, צריכים לאפשר את זכות הטבע למים, שזה עיקרון ש... גם רשות המים כמובן מסכימה עליו ומיישמת אותו. אנחנו רוצים ליישם את זה ביתר סט, במיוחד במצב כזה שבו מקורות המים הטבעיים הולכים ומדלדלים. וזה אומר לאפשר למים לזרום בנחלים, לא להזרים עם צינור כשיש התפרצות של מחלה, אלא באופן קבוע לאפשר למים לזרום בנחלים. זה יסייע לטבע, ואם אנחנו צריכים לשאוב מאותם נחלים, אנחנו שואבים מהמורד, ממורד הנחל, אחרי שהמים זרמו בנחל, ולא במעלה הנחל, ואז אנחנו מונעים מהנחל בכלל, מהמערכת האקולוגית לקבל את המים הנקיים. צריך להגביל עדרי בקר שלא יתקרבו לגדר, או למנוע מהם להתקרב למקורות המים הטבעיים, ולהשתמש בחיסונים אם צריך, לטפל בנוכחות של מקרסמים תמוד למשקי חי. אבל בסופו של דבר, אנחנו מעבר משאבי המים, אנחנו כדי לצמצם את השפעות שינוי האקלים, אנחנו צריכים להסתכל קדימה, להפחית את שימוש בגזי חממה, השימוש בדלקי מאובנים שפולטים גזי חממה, לעבור לאנרגיות מתחדשות, להתייעל אנרגטית, ללכת לכיוון של פתרונות של נטיעת יערות וסילוק פחמן דו-חמצני באופן אקטיבי, ויש טכנולוגיות כאלה, והשקעה היום, כבר היום, הערכות לנזקי שינוי האקלים, הערכות להצפות, הערכות לנזקים הצפויים לנו, תצמצם דרמטית, וזה מוכרח גם על ידי מחקרים, את העלויות שצפויות לנו כתוצאה מהנזקים העתידיים.
טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי המחקרים האלה. תודה רבה לך, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעים מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה לך.
תודה לכם.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, ונמצא איתי כאן, האיש שלנו בהליווד, הוא מגיש התוכנית גיבור תרבות, יונתן גאט לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'ור לשעבר, אקפוסטרוף, שלום לך.
הלו דודו.
הלו, we'll speak in English.
איך אתם בישראל?
בסדר גמור, אתה נמצא כרגע בהליווד.
כן, עם כל המאני.
כל המאני והסקסס והשמפיין והקוויאר.
לימו.
Yes. היום אנחנו מדברים על... טוב, התחלנו לדבר על הבדרן דודו טופז ששם קץ לחייו בדיוק לפני 9 שנים. אחד הסיפורים שהדהימו את המדינה, סיפור על אדם שהגיע לרחוק מאוד ונפל.
כן, כמו איקרוס.
הכי עמוק שכן יכול להיות, תוך כדי הסתבכות באלימות, שלח אנשים, אלימות וכו'.
ובסוף אבל... נחלה והתאבד.
כן, אבל כפי שאמרת, הוא לא הכוכב היחיד שהסלבריטאיות, הוא הצורך באהבת הקהל, שאם היא לא ניתנת פתאום, אז האדם מאבד את ההשתנות, זו לא הדוגמה היחידה כן. לאדם כזה, כן. וגם...
כן, זה לא רק מוביל להתאבדות ולא רק מוביל בהכרח, זה לפעמים גורם לאנשים לרצות לשנות ולהשתנות. אנחנו תמיד שומעים על סלבס שעושים הרבה ניתוחים פלסטיים.
נכון.
עוד הרבה לפני שזה הפך להיות קצת יותר זמין לכל האוכלוסייה. הרבה לפני שהיה את המהפכת.
אם שמים לב יותר,
כשאתה
רואה אדם שגדלת עליו בסדרה וכו', לראות אותו אחרי 20 שנה, יו, איך הוא יזדקן, אבל זה שאתה יזדקן, זה לא.
אבל בוא ניקח למשל לדוגמה את מייקל ג'קסון.
אוקיי.
שהוא עבר מטמורפוזה פיזית מדהימה, מאדם שחור לאדם לבן לגמרי, וניתוחים, אין סוף ניתוחים פלסטיים שהוא התכחש להם, שאחרי מותו התבררו כשהיו...
כן?
בלי סוף ניתוחים פלסטיים, כן.
כן, הנה תוצאות הנתיחה של אחר המוות. כן, וואו.
כן, שהאף שלו היה תותה ועוד כל מיני דברים, אתה יודע, עם פאה, והרבה הרבה מאפיינים פיזיים שהוא סיגל רכש לעצמו. ותחשוב על אדם שבאמת היה מגסטר ענק. באמת הוא היה בתקופות מסוימות הזמר המבוקש ביותר בעולם. בוודאי אחד העשירים ביותר, מפעלות מייקל ג'קסון היו, אתה יודע, כסף בלתי נגמר שנכנס לכיסו.
כן.
היה לו את האחוזה הענקית הזאת, נברלנד, בסגנון פיטר פן, שהוא היה מזמין אליו קבוצות של ילדים לאירוח, ואחר כך הוא הסתבך עם הדבר הזה כמובן. אבל תחשוב על אדם שמנסה לצאת מאורו, דווקא כשהוא מאוד אהוב ורצוי ומבוקש.
כן, זה מוזר, נכון? אתה רוצה לקבל הכרה בגלל מה שאתה או בשל מה שאתה.
ואז אתה רוצה לשנות את מי שאתה.
למה זה מעניין?
זה מעניין מאוד, כי שוב אנחנו חוזרים לאותה נקודה שהאהבה החיצונית היא מלאכותית, היא לא מספיקה, היא לא ממלאת באמת את ה... עוד פעם אנחנו חוזרים, אתה זוכר שדיברנו על האבא הבעייתי לכל הסלבס? גם פה היה אבא מאוד בעייתי שהיה מרביץ לילדים מעניש אותם, היו הג'קסון 5, היו חמישה אחים, ומייקל ג'קסון סיפר, אבא שלהם היה מרביץ על כל טעות בקצב, כל טעות ב... והוא היה משפיל אותם, ואנחנו רואים איך הדבר הזה, אחר כך דופק את האישיות של הבן אדם שגם רוצה...
זאת אומרת שזה לראות... יוצר איזשהו חור בנשמה, שאתה לא מצליח למלא.
אתה לא יכול למלא את זה במשהו חומרי.
וואו.
ומה שמעניין זה שאנחנו יודעים שמייקל ג'קסון, אתה יודע שהוא היה מסתיר את החלונות בבית עם את כל המראות, לא היו מראות בבית, והוא היה מסתיר את החלונות ואזורים שהיה בהם השתקפות במהלך היום, הוא היה מסתיר אותם עם וילונות אטומים. כי הוא לא היה יכול לראות את עצמו. מעניין, נכון? בן אדם שלא מצליח לראות את עצמו. כל העולם רואה אותו.
מה שעולה על הפחד לראות את עצמך, זה שאתה תצא לרחוב עם איזה לכלוך של אפרסק פתאום על הלחי, ואז כבר עדיף מרות.
כן, זה יותר גרוע.
אבל מעניין, וואו.
כן, והבן אדם הגיע לשלבים כאלה של דיכאון. קודם כל, בסרטים הדוקומנטריים שרואים עליו, רואים איך אדם מנסה בכל מחיר לחזור להיות ילד. החדר שלו מוצף בצעצועים של ילדים, זה לא, מבוגרים לא, אתה יודע. כל מיני משחקים כאלה של, אתה יודע, של ילדים, כל מיני בובות מפחידות קצת, ומשחקי וידאו, שאנחנו היינו ילדים.
אני יכול להבין את משבר גיל ה-40 כמי שבאזורים האלה, אני כן מזדהה עם הצורך קצת לחזור לשנות ה-80, או לשנים מוקדמות בחיים שלך, ושוב לשחק במשחקים וכו', אבל אצלו כנראה שהם דובר.
אבל אצלו זה קצת היה קצת מוזם, ואנחנו זוכרים את כשנולדו לו ילדים, על איך הוא נופף בתינוק שלו מחוץ לחלון, אתה מבין שהבן אדם הוא לא 100. ולקראת סוף חייו היו לו המון בעיות שינה, והוא היה צריך, היה לו רופא פרטי שכנראה משלם לו המון כסף בשביל זה, בשביל שיזריק לו זריקות הרדמה.
וואו.
אתה יודע, כמו שעוברים לקראת ניתוח. בן אדם היה מדוכה ומתושכל ואפוף כולו בשדים ורוחות, ובסופו של דבר הוא מת כנראה ממנת יתר כזאת של זה, זה עוד לא ברור. אבל אנחנו יודעים על הרבה מאוד סלבס כאלה שלא מוצאים את עצמם, שוב פעם, בגיל היותר מתקדם של החיים שלהם, מרגישים רקנות, מרגישים כיעור, מתחילים להיראות לעצמם מגעיל, מנסים לברוח מעצמם, חלק מצליחים וחלק לא.
טוב, הצלחת לדכא אותנו ולמנוע מצב שבו נרצה להפוך לכאלה, כמובן. כן. חברת הזנק ישראלית-אמריקאית שפיתחה מערכת שמסוגלת לאתר במהירות ובעילות שבץ, אירועי שבץ, באמצעות סריקה של בדיקות דימות, הכוונה היא למין מנוע של אינטליגנציה מלאכותית, מכונה שלומדת, קיבלה את אישור מנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA. אנחנו רוצים לומר שלום למייסד הישראלי של החברה, דוקטור דוד גולן, שהוא מייסד שותף וסמנכ"ל טכנולוגיות ויז AI. שלום לך.
שלום, שלום.
טוב, קודם כל ברכות על קבלת האישור. אנחנו כמובן מסוקרנים לא רק בהצלחה שלכם, אלא במה שפיתחתם. איך עובד הדבר הזה?
אז בגדול הטכנולוגיה שלנו מבוססת על הגל החדש של הטכנולוגית בינה מלאכותית, מה שנקרא Deep Learning או למידה עמוקה. מודלים מאוד מורכבים של רשתות נוירונים שבעצם לומדים מדוגמאות. אנחנו נותנים לאלגוריתם המון המון דוגמאות של סריקות, חלקן עם שבץ, חלקן בלי שבץ, והמחשב בעצם בעצמו יודע לנסח, לבנות את האלגוריתם שמבדיל אחר כך בין סריקה חיובית לסריקה שלילית.
מה, הוא מוצא את החוקיות כבר?
כן, כן. במקום להגיד למחשב, בוא נתכנת לך איזה שהם חוקים, בעצם נותנים למחשב למצוא בעצמו את החוקים. זה בעצם הטכנולוגיה שמניעה קדימה את כל עולם הבינה המלאכותית היום, החל ממכוניות אוטונומיות וזיהוי פרצופים וכלה בפרסום וניתוח טקסטים. אנחנו פשוט לקחנו את הטכנולוגיה הזאת ואימצנו אותה והתאמנו אותה לתוך העולם הזה של דימות, של סריקות CT, בעיקר בקונטקסט של שבץ, שבו הזמן הוא מאוד מאוד חשוב ומחשב הוא הרבה יותר מהיר מאדם, אז אפשר פה לחסוך זמן קריטי לחולה.
כן. ואתם קיבלתם אישור לזה? מה זה אומר שהמערכת הזו כבר מוכנה לפעולה והיא תהיה חלק משירות שאנחנו מקבלים בבתי חולים? זה בארצות הברית, אני משער.
נכון, אז קודם כל קיבלנו לכן את האישור, זה בעצם אומר שה-FDA החליטו שהטכנולוגיה הזאת היא בטוחה לשימוש ויעילה, זאת אומרת עוזרת באמת לחולים. כן. זו בעצם הפעם הראשונה שה-FDA מאשרים מוצר מבוסס בינה מלאכותית. וואו. מסוג הזה. זה היה דבר מאוד תקדימי ופורץ דרך, אני מקווה גם להרבה טכנולוגיות אחרות בתחומים אחרים ברפואה. כן, והמערכת היום רצה ועובדת בבתי חולים בארצות הברית, היא מותקנת גם בבית חולים רמב״ם בחיפה, וכן, ומצילה חולים על בסיס יומיומי.
זה נשמע מרתק, ואנחנו כמובן נשמח לארח אותך באולפן ולשמוע בהרחבה על הטכנולוגיה הזו ואיך היא עובדת, אז אנחנו מברכים אתכם. מודים לך על השיחה הזאת, דוקטור דוד גולן, מייסד שותף וסמנכ"ל טכנולוגיות ויז AI, חברת הזנק ישראלית-אמריקאית, שקיבלה את אישור ה-FDA למערכת מרתקת שעוסקת, שקשורה גם לבינה מלאכותית ומאתרת שבץ. תודה לך.
תודה לכם, יום טוב.
ואנחנו עוברים לפסיפס בין 1,700 שנה שהתגלה בעיר לוד, בחפירות. ככל הנראה מדובר בשריד מווילה שהייתה במקום בתקופה הרומית. טוב, אנחנו נשמע את מלוא הפרטים ממי שניהל את החפירה מטעם רשות העתיקות, אמיר גורזלדני, שלום לך.
שלום.
טוב, בוא ספר לנו מה מצאתם בעיר לוד.
בעיר לוד, בשכונת נווה ירק, מתנהלת כבר הרבה שנים, חפירה ארכיאולוגית בכמה עונות, החל משנות ה-90 המוקדמות, כשבחפירות נחשפה בעצם וילה, אתר שמורכב בכמה בתים, בכמה חדרים, מרוצפים בפסיפסים מדהימים שזכו לתקופה, המון המון כיסוי תקשורתי בארץ ובעולם, פסיפסים שהוצגו במוזיאונים הכי נחשבים בעולם, בלובר, בבריטיש מוזיאום, בארמיטאז', כל המוזיאונים הגדולים. מדובר על וילה שמתוארכת לסוף המאה השלישית, תחילת המאה הרביעית לספירה. זאת אומרת, כמו שאמרת נכון, זה 1,700 שנה.
1,700 שנה, והתקופה היא התקופה הרומית?
התקופה הרומית, כן. התקופה הרומית. שהפסיפסים מריבים במצב השתמרות מעולה.
זהו, מה יש שם בפסיפס עצמו? מה הפרטים שאפשר לראות שם או להבחין בהם?
אפשר לראות קודם כל, הדבר שמאוד מאפיין את הפסיפסים האלה זה שאין דמויות אדם. אבל יש דמויות מן החי, מן הצומח, דגים, דמויות מיתולוגיות, דמויות של מפלצות ים, ודגים שאנחנו יכולים אפילו לזהות את המינים שלהם, ציפורים, ואנחנו רואים גם חפצים שונים, ואמפורות וקדים, שאנחנו מזהים בפסיפסים האלה, אנחנו והמומחים הרבים שעבדו עליהם, מזהים השפעות שונות, השפעות צפון אפריקאיות בעיקר, מה שכונה באותה תקופה אפריקה פרו-קונסולרית, או צפון אפריקה, חלק מהאימפריה הרומית. פסיפסים דומים בסגנון דומה התגלו בתוניס, בקרטגו, מקומות כאלה. ומצד שני, בחפילות האחרונות דווקא שהתנהלו השנה, מצאנו פסיפס נוסף שנושא מאפיינים דווקא של מערב האימפריה. זאת אומרת, בעלי הווילה, בעלי המקום, לא גרו במקום נידח, וגרו בעיר חשובה, קוסמופוליטית, שהייתה מאוד מודעת לאופנה ולמשלח, מה שתקבל יפה בכל שאר האימפריה, ודאגו לעצמם לסביבת חיים מעודכנת, אופנתית ויוקרתית.
וואו, ומתי אפשר לראות? אני מבין שהכל התגלה במסגרת הקמה של איזשהו מרכז מבקרים בעיר לוד, נכון?
לא מדויק, זה מדויק לחלקות. בשנות ה-90, הפסיפס התגלה אגב עבודות תשתית של עירייה.
בפת
צנרת.
אוקיי.
וכשפסיפס התגלה, ההפתעה הייתה כל כך גדולה, שרשות העתיקות החליטה בזמנו לחסות את הפסיפס על מנת לשמור אותו. זאת אומרת, הצורה הכי טובה לשמור את העתיקות, זה פשוט לא לחפור אותם, לחסות אותם. ועד שיוחלט, עד שיתקבלו החלטות מה לעשות עם הפסיפס.
כן.
הוחלט בסוף על הקמת מרכז מבקרים. תמיד יש ויכוח האם להוציא את הפסיפסים במקום או להשאיר אותם במקום. לשמחתי, הפעם הוחלט לדבר שתתיקות ביחד עם התושבים על הקמת מרכז מבקרים במקום, בו יוצגו כל הפסיפסים שהתגלו. אנחנו יודעים שדרך אגב, השכונה כולה הייתה שכונה עמידה. זאת אומרת, לא רק הווילה שלנו, אנחנו במשך השנים חוקרים שונים מצאו פסיפסים שונים באיכויות שונות, אבל כולם באיכות טובה באזור הזה, ואנחנו מאמינים שאזור של נווה ירק היה בזמנו, אפשר לומר, שכונה יוקרתית, שכונה איפה שהאליטה התרבותית, הכלכלית, אולי הפוליטית של העיר, התגוררה.
וואו.
עכשיו, רק בשנת,
כן.
בשנת 2009 ואחר כך 2014, הוחלט על הקמה, זאת אומרת, קבלו את התקציבים, הודות לתרומה מאוד נדיבה של קרן שלבי ווייט, הוחלט על הקמת הקמת המוזיאון או מרכז המבקרים, ואז במהלך עבודות התגלו פסיפסים נוספים. בפסיפס השלישי התגלה לפני כמה חודשים, לפני חודשיים אפילו, במהלך הקמת הממ"ד של אותו מרכז המבקרים.
טוב, אנחנו כמובן נשמח לשמוע עדכונים אם ימצאו במקום עוד דברים או שיתגלו עוד פרטים בקשר לאותו פסיפס. אנחנו נסתפק בדברים האלה. אני רוצה להודות לך, מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות, אמיר גורזלדני. תודה רבה לך.
תודה לך.
ואנחנו נסכם את השעתיים האלה עם מי שנמצא כאן, מגיש התוכנית גיבור תרבות, והוא בעצמו סוג של גיבור תרבות, אבל בהוליווד כמובן, רק בשנים האחרונות נחשפנו לגדולתו, יונתן גד לשעבר, ג'אד לשעבר, ז'ר לשעבר, שלום לך. איך אתה מסכם את השעתיים האלה? דיברנו על אנשים כוכבים ש... קרה משהו בדרך והם התפלפו, אני אשתמש בשפת העם, אבל זה לא חייב להיות כך, כפי שהזכרת את מדונה וכו'. זאת אומרת, אולי כן נציג את, את מה שאפשר אולי לעשות כדי להימנע מזה, אם התמזל מזלך ואתה גם מצליח, כי גם בדרך לשם יש מאמורות.
או שאתה קרי גרנט ואתה עוזב, זאת אומרת אתה משקיע בגידול הילדה שלך, למרות שאתה...
כן, זה מה שאני שם,
זה מה שהוא עשה, ואומרים שהוא היה אבא לתפארת, למרות שהוא היה גיי בארון, מגדל ילדה לבד, תחשוב אז, לפני המון המון שנים, בתקופה שלא היה מקובל בכלל לצאת מהארון ולהיות, כן? ובכל זאת, אז כן. כנראה שאם אתה מאזן את עצמך, אני עכשיו נהיה פרופסור יורם יובל כזה, אם אתה עושה, סוד האושר. אם אתה מצליח, יש לו עצות חכמות. אבל תראה, אנחנו בתוכנית שלנו בגיבור תרבות, שאפשר להזין לו גם בפודקאסט, ביישומון, כן?
לא, שאפשר להזין לו בעסקט, פופולרי מאוד, שאפשר לצרוך כמובן.
אנחנו באמת דיברנו כבר על למעלה מ-55 גיבורי תרבות ככה בינלאומיים, ואנחנו תמיד, ומקומיים, תמיד אנחנו שמים לב שהחיים האלה באמת מלאי ייסורים.
כן.
איכשהו זה...
גם כשאתה מצליח זה מלא, גם כשאתה לא מצליח, הכל ייסורים.
אז דיברנו בתוכנית שלנו, אז אם כך... אמרנו, אמרתי לדוקטור דוד גורביץ' ולדוקטור דן הרב, זה נראה שגיבור תמיד משלם מחיר והוא
נכון,
סובל.
נכון,
החיים
נכון.
שלהם מלאי סבל. אז דוקטור דוד גורביץ' ענה לי, אני אצטרך לאכזב אותך, גם חיים בלי פרסום מלאי סבל.
זה גם נכון, לפחות, נכון, נכון. ודאי.
לפחות תהנה מהפרסום.
אוקיי,
זאת אומרת,
מעניין.
תהיה גיבור תרבות, מצחיק. לפחות תהנה מההילה. שאלו את אודי אלן, אתה שמח להיות מפורסם? כי הרי אודי אלן יש לו, היו לו צרות במשך 20 שנה האחרונות, עם, כן. עם הסיפור של מאיה פרו והילדה והטרדות מיניות שהיו או לא היו, על פי המשטרה דרך אגב לא היו ולא נבראו, לפחות התיק שלו נסגר, אבל עדיין הדברים האלה צצים ועולים, ועכשיו ביטלו לו סרט שלם שהוא כבר היה גמור ולא מקרינים אותו.
וואו.
בגלל, כן, בגלל הפרשיות של הביתו שהם ש... אחרי הרבה שנים מתלוננת שוב ושוב 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 על זה שהוא התריד אותה.
אוקיי.
כן. הוא טוען שמאיה פרו שטפה לה את המוח, והבן שלו דווקא עומד המשפחה, הבן אחד עומד לצידו, בן אחד מתנגד לו. שאלו אותו, אתה מבסוט להיות גיבור מפורסם? אז הוא אמר, תשמע, all in all, כן, כי בסופו של דבר, אתה תמיד מקבל מקום במסעדה שאתה אוהב, ואתה תמיד מקבל כרטיסים למשחק הכדורסל, שווה את זה. בסופו של דבר, שווה את זה.
טוב, אז קדימה.
אולי כן כדאי.
שווה להפוך למפורסם, מצליח, עשיר, בריא ומושלם. אוקיי. אנחנו נעצור כאן, כי מיד אחרינו בשעה 9 משודרת התוכנית המצליחה, היסטוריה לילדים, כאן בכאן תרבות, בהגשתו של יובל מלכי, שכבר נמצא על הקו. יובל, על מה תדבר היום? שלום לך.
בוקר טוב, דודו ארז, בוקר טוב לכל המאזינים. היום אנחנו הולכים באמת לשמוע פרק מיוחד. על הפרק הזה אנחנו עבדנו מאוד קשה במשך תקופה, כי בשביל להסביר משהו אתה צריך להבין אותו עד הסוף. עכשיו, להבין את איינשטיין עד הסוף זה לא דבר פשוט.
נכון.
נכנסים לכנס בכל מיני אתרים, תסתכל בכל מיני הסברים, אתה קולט שמישהו מסביר לך מה שהוא שמע ממקום אחר, אבל עדיין להסביר את זה לילדים זה מאוד קשה, ובאמת הפרק הזה אני חושב שהוא עושה עבודה טובה. ואתם תגידו כמובן. אז אלברט איינשטיין כבר בתור ילד, הוא ילד מאוד מאוד סקרן, הוא רוצה לחקור את העולם בשביל להבין איך הוא פועל, אבל הוא לא תלמיד כזה טוב. הוא מתחיל לדבר בגיל מאוחר, הוא אוהב לנגן בכינור, אבל לא אוהב את המשמעת של נגינה, והוא לא הולך לו כל כך בבית ספר, ובסופו של דבר הוא אפילו עוזב את הבית ספר, הוא לא מסיים את הבית ספר. אחד מהמורים שלו אומר להורים שלו שמהילד הזה לא יצמח שום דבר.
כן.
ככה שאם יש לך איזה מורה שאומר לך ממך לא יצמח שום דבר, תגיד לו יופי, זה בדיוק מה שאמרו על איינשטיין.
זו הדרך. כן, לא, מעניין, באופן כללי, סיפור החיים שלו הוא באמת מרתק. אנחנו ממליצים כמובן לכולם להישאר ולהאזין מיד אחרינו בשעה 9, היסטוריה לילדים, הפעם על אלברט איינשטיין, יובל מלכי. מגיש את התוכנית הזאת. תודה לך, יובל, בינתיים, על הדברים האלה.
כיף גדול, האזנה מהנה.
תודה רבה. נספר לכם שהעורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אליטל אמירן, על הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה, שמלווה את המשדר הזה. אנחנו מסיימים. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי כאן אודי, וכך תוכלו להזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. תודה מעומק הלב שמי שליווה אותנו מגיש התוכנית הפודקאסט העסקט. כאן, לא כאן תרבות, גיבור תרבות, הכל תרבות. גיבור תרבות, האיש שלנו בהליווד, יונתן גייט לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'י לשעבר, ז'ו. איך ייראה היום שלך, החל מהשעה 9 בבוקר? אתה טס בחזרה להליווד, כמובן.
תראה, אנחנו מתחילים את היום עם שמפיין.
ודאי.
אחר כך עוברים לקוויאר.
ודאי.
נוסעים בלימו.
ודאי. להביא עוד שמפיין וקוויאר, אוקיי.
כן, הולכים לסקסס.
וקונים מני
ואוכלים מני.
תודה לך, שיהיו לך חיים מאושרים ושלא תתפלפ לנו כמו החברים שלך.
אני אשתדל.
תודה רבה, להתראות, יום נעים, יום נעים ושקט. מחר נהיה פה עם תוכנית חדשה, להתראות.